בכל יום נתון, פרק 74, דסקל דפק נפקדות, הוא טוען שהוא בדרך, עד שלא נראה אותו פה, מגיע בגשם הזה, אנחנו לא נאמין. אורי לוי, בא בגול.
בוקר טוב.
מה העניינים? באת אליי מסודר, עם הקרדיגן מעל החולצה המקופטרת, אני רק כמו הנציג של הסעודים שבא לבדוק אולי רכישה של הפוד, אני לא יודע, הם קונים הכל בעולם, אז אני לא מופתע.
קודם כל נדאג לבאבא גול ספונסר.
אתה צודק, מה זה ספונסר? לקנות, אני אומר...
מה, רכישה?
רכישה מלאה, מה שצריך אנחנו נעשה. כאילו אם הסעודים יגידו לעשות דברים, עד לגבול מסוים אני פתוח להצעות, אני לא...
יאללה, אז פוד הבא, בעזרת השם, בכל יום נתון ועם בבא גול בג'דה, מחוץ להצטדיון.
מה זה בעזרת השם? אללה. אני אומר, אפשר לשים אקו למחירה. סתם, אל תעופו עליי, אל תתעצבנו, אני צוחק, רק חצי צוחק. אם המחיר הנכון, אני לא צוחק בכלל. בוא נתחיל עם שאלות גולשים עד שדסקל יגיע. כן. סבבה? כי ואחרי זה נעוף על כל חופשי, הנושאים חופשי, הרגילים, חופשי. על ריאל מדריד ועל כל הדברים. חוץ מזה שיש לנו פה כל מיני מאזינים בקבוצה של בכל הנתון ששמחים שהגעת, יש גם שאלות. בוא נתחיל עם אבישי סלע, כן. שאומר, האם אתה חושב שבמהלך, בוא נתחיל, הוא שואל כמה נבחרות ערביות לפי דעתך יעברו שלב במונדיאל?
שאלה נצחית בחודשים האחרונים.
תשמע, זה אמור להשתנות, אתה רואה מה קורה עם הנבחרות, אתה רואה מה קורה עם נבחרות אחרות, אתה רואה את הבתים כבר.
אז באמת אני לא כזה אופטימי לגבי הנבחרות הערביות והמזרח תיכוניות בכלל. הבית, מסיבה פשוטה שהבתים התחלקו בצורה כזאת, שיש לנו את מצרים וסעודיה באותו בית, בית א', יחד עם רוסיה המארחת ואורוגוואי החזקה עד מאוד, ככה שאם איזושהי... מבין שתי הערביות של בית א' תעלה, זאת תהיה מצרים לפי דעתי, אבל יהיה לה מאוד קשה.
אתה חושב שהיא פחות פייבוריטית מנגיד רוסיה?
רוסיה מארחת, ויש הרבה חששות בצד המצרי סביב הנושא הזה.
עכשיו, בסופו של דבר,
ברור שהם נבחרת יותר טובה מרוסיה, אין שאלה, וגם צריך לזכור שבסופו של דבר מצרים תגיע למונדיאל הזה עם פריבילגיה מאוד גדולה, שחקן בטופ 5 העולמי, מבחינת כושר, מוחמד
כרגע,
סלח.
כרגע, כן, מוחמד סלח בכיף, טופ 5.
בדיוק. אז, וזה פריבילגיה גדולה, ונוטים לשכוח את זה, אבל השיפוט הביתי והחששות לעיגול פינות...
תשמע, ראינו כבר את דרום קוריאה, מעיפים קבוצות בדיוק, טובות יותר ממצרים.
בדיוק. שזה טורניר שהוא לא נערך, מה שנקרא, באחד מהבמות הקלאסיות של המונדיאל, יש מקום לדברים כאלה, אבל אם צריך לשים את האצבע על אחת הנבחרות, אז לאביש היקר, שאני מחבב מאוד, מצרים תהיה הנבחרת שלי, אבל אני לא פוסל, וגם אמרתי את זה בתום שנסגרו העולות, טוניסיה יכולה להפתיע, כי זה נבחרת מאוד מאוד מוצקה, מאוד חזקה, לא משחקים את הכדורגל הכי יפה, אבל יודעים משחק יעיל, יודעים לעקוץ, יש להם שלישיית התקפה מפחידה, עם וואבי חזרי ויוסף מסקני וטח נסי, שאם יהיה קשיר, העולם באמת ייחשף לחלוץ נהדר. זה שתי הנבחרות הערביות שאני רואה שיעשו את היכולות לעשות את הצעד.
במצב שמצרים נגיד צריכה נקודות, יש דיבור שסעודיה עוזרת לה?
לא, נראה לי זה הפוך.
הפוך? אתה אומר, יעשו הכל, ישימו לה, אתה יודע, ייכנסו להם ברגליים כדי שהם לא יעלו?
לא, לא, לא חושב שתהיה יריבות. צריך לזכור גם שבסופו של דבר מצרים וסעודיה זה סוג של אותו גרופ, אותו קרו, במציאות המזרח תיכונית היום. ולא לשכוח שגם סעודיה כמדינה עזרה רבות למצרים בשנים האחרונות, והיא הרבה כבוד במשחק הזה, כבוד הדדי. לא רואה את סעודיה...
הסעודים ישמחו עבור מצרים, אם מצרים יעלו, או שזה, אתה יודע, או שזה...
יפרגנו, חד משמעית.
זה כאילו כמו שאנחנו רואים, נגיד, שתי קבוצות ישראליות בצ'אמפיונס, אז אתה אמור לפרגן, בניגוד לשתי קבוצות אנגליות בצ'אמפיונס, שאתה לא מפרגן.
נכון, לא, גם בארץ, אל תשכח, אתה זוכר, היה את...
זה רק הפועל תל אביב. שמר, אני מחריג, הרוב המוחלט של אוהדים בארץ, שמחים נראה לי עבור קבוצות אחרות. יש, תעקור...
בתור ילד שגדל מאחורי הסלים במלחה, שמחתי על כל הפסד של מכבי בימי חמישי.
אבל זה נדיר, זה מיעוט במיעוט, אתה יודע, גם יש מיעוט קטן של אוהדי באר שבע ששמחים שמכבי מפסיד, ואני חושב שיש, לא מיעוט, אבל יש מיעוט של אוהדי מכבי ששמחים שבאר שבע מפסידה.
נכון.
אני חושב שהרוב גם מבינים שזה חשוב, כמו שאתה יודע, שאתה בא מלמטה כמו הכדורגל הערבי, אתה צריך שכולם יצליחו, כי זה עוזר לך ממש. אצלנו זה דירוג, ואצלהם זה הכרה.
נכון. אני שוב אומר, יפרגנו על עלייה של מצרים בכל העולם הערבי. זה בטח, כאילו, מאוד מאוד מחכים לזה, לנבחרת שתעשה את הצעד הזה, ותהפוך להיות בעצם הערבייה הראשונה לעבור שלב במונדיאל. השנייה, אחרי סעודיה, סעודיה עברו ב-94, סליחה. אז, אבל אתה יודע, זה הרבה זמן, זה 24 שנה, אנשים רוצים לראות את זה קורה, אז אני לא חושב שסעודיה תתבאס עם מצרים, תעלה.
מה לגבי המדינות השיעיות, או סתם מדינות שממש בעיריבות עם מצרים? נגיד, לא יודע, טורקיה, איראן, מדינות כאלה שמראות הצלחה של מצרים, הם בעיתונים כאילו מנסים להקטין את סלאח, ינסו להקטין את המדינה?
קודם כל, אל תשכח שלא מדובר במדינות ערביות.
לא, בגלל זה אמרתי, יצאתי
מעולם... המזרח התיכון.
העולם המוסלמי, עברתי את העולם הערבי.
לא חושב, תראה, לא חושב שיחגגו שם את זה, אין להם שום, זה כמו הזיקה שלנו לצורך העניין, למצרים או לכזה דבר.
אנחנו היינו נגיד במלחמות עם מצרים וכאלה, טורקיה ואיראן זה בעיקר יריבות פוליטית.
בדיוק, אז אני לא חושב שיחגגו את זה בצורה מסוימת, אבל כהישג, זה יהיה הישג ספורטיבי נדיר, ובוודאי שאנשים, אתה יודע, ייתנו לזה את המקום של זה, אבל לא בשום קטע של אנחנו עשינו את זה, או איזה שניסיון לאחד את האנשים סביב הישג, או משהו כזה, זה עולם אחר.
מה לגבי הקבוצות האפריקאיות? אני לא יודע אם שאלו פה, אבל אני שואל.
באיזה הקשר?
מי מהם יעלו?
אני מאוד 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 מאמין בסנגל של הלוסיסה, בכלל, בכל הצוות שם, זה שחקני עבר שעשו את ההישג הגדול של סנגל ב-2002, מטוני סילבה ופרדיננד קולי, שמות פחות מוכרים, ועד באמת הלוסיסה שהיה הקפטן, והוא בכלל, הוא מאמן עם המון ביצים והמון אופי, והוא נותן באמת הרבה במה לשחקנים הטובים של סנגל, שיש להם את צד יומנה וקרה עם בוג'ה וקלידו קוליבאלי ושחקנים חבל על הזמן. סנגל יכולים לעשות משהו, יש להם גם בית מאוד מגניב. מאוד הייתי שמח לראות את ניגריה עושה משהו, אבל נראה לי שבבית של ארגנטינה ואיסלנד זה יהיה סופר 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 קשה.
איזה טירוף זה שאנחנו מדברים על יהיה לניגריה, מדינה של 200 מיליון אנשים, 180 משהו כזה, יהיה קשה מול איסלנד, מדינה שזה שכונה בלאגוס.
כן, תשמע, זה...
זה המציאות אבל.
זו המציאות, וכבר מזמן, אתה יודע, הרבה אנשים כל הזמן מתעסקים בזה ואומרים לי, מה וזה, או הטיעון הזה של איך אנחנו לא מצליחים לייצר כדורגלנים נורמליים.
אנחנו?
סתם, יש את הטיעון הזה.
לא יודע, שמדברים איתך, אולי מדברים בשם העולם האפריקאי ערבי, אתה כבר הנציג פה שלהם פה, אבל מה זה אנחנו, ישראל?
כן, או שנגיד מדברים על יחס של כדורגלנים בטופ, או כדורגלנים ממש טובים לפי המספר או האוכלוסייה. זה לא משנה.
סלובניה מדינה של 1.5 מטר עם 2 מיליון אנשים, והם אימפריה ספורטיבית.
ואורוגוואי, לצורך.
עזוב, ולהפך הודו, 1.5 מיליארד אנשים, אין שם כלום בפיתה.
יפה, אורוגוואי שזה 3 מיליון איש, ולאורך שנים ולאורך ההיסטוריה כולה, הם באמת נבחרת שנמצאת בטופ העולם.
כן, אבל ניגריה זה מדינה ספורטיבית, הם אוהבים ספורט, זה לא הודו שאתה אומר, הם חוץ מקריקט לא אוהבים כלום.
אבל יציבות ותכנון, ואנשי מקצוע נכונים בזמן הנכון, במקום הנכון, עם הסגל הנכון, ועם ראש ההתאחדות הנכון, בסופו של דבר ראש ההתאחדות ונשיא, בן אדם שמתווה דרך, זה תפקיד כל כך חשוב בכדורגל.
שם באפריקה, מדרום לסהרה, או במרכז אפריקה וכאלה, אין הרבה נכון נקודה, לצערנו, אין פה מה...
נכון, 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 זה מציאות אחרת, אבל ניגריה נבחרת מצוינת, כאילו עם שחקנים מצוינים, וכיף, כיף לראות אותם חוזרים ככה להיות משהו שיותר מזכיר לנו את מה שראינו בשנות ה-90, עם אולימפיאדת אטלנטה, עם מונדיאל 98 שהם ניצחו את ספרד 3-2, במשחק שיש מצב ששרת אותי עד כדי כך ש...
וואלה?
כן. כמעט 2 עשורים אחרי זה הקמתי את בבא גול, כי שם התאהבתי, מעבר לזה שאני הפועל ירושלים, גדלתי על הפועל ירושלים, שם התאהבתי באנדרדוג, לראות את...
שמה, 3-2 הזה, זה כל מי שבערך נגיד 35-30 ומעלה, זה משחקים שזוכרים, כן.
זה קלט, וזה משהו שאתה יודע, שראיתי אז את פיניטי ג'ורג' ואת ג'י ג'י אוקוצ'ה ו...
שמות מנג'ר קלאסים לתקופה היית, אתה יודע, זה באמת אנשים שהיית בוחר, והיית, כן, שמה, אני גם מזדהה לגמרי המשחק הזה. יוחאי שואל, יוחאי סטנסלר שואל, האם אתה חושב שהעלייה של 5 נבחרות איסלאמיות למונדיאל בפרט מצביעה על מגמה כלשהי בעולם הזה, או שזה יחסית מקרי, ואיך הוא רואה את מצב הכדורגל לרבות ההליכים במדינות צפון אפריקה, לעומת מדינות מערב אפריקה שקצת דורכות במקום?
קודם כל, לא...
צפון אפריקה כזאת אף אקדימה, מרוקו וטוניס בכזה התפתחות, כזו התפתחות.
קודם כל טוניסיה חוזרת למונדיאל אחרי 12 שנה, זה לא כזה הרבה זמן בסך הכל, הם היו שם ב-2006, נבחרת שתמיד מגיעה על סף ההפלה או להפלה. מרוקו עושים משהו נכון, הם הפיקו את הלקחים מקליטת בני המאגרים שהייתה מוצלחת אבל קצרה של אלג'יריה, ומנסים לעשות באמת מהלך שהוא יותר מהלך עומק, ויש להם מאמן מצוין. אבל ליוחאי היקר, קשה לי עם ההגדרה שלך, מה זה מדינות אסלאמיות? שוב, אנחנו לא מסתכלים על כדורגל.
לא, לא, הוא אמר מדינות צפון אפריקה לעומת מדינות מערב אפריקה. עזוב, זה נטו...
לא, אבל הוא אמר, אם אני רואה איזשהו קו מחבר בין המדינות האסלאמיות וזה, לא מסתכלים על זה ככה, כי מה זה מדינות אסלאמיות? אנחנו מסתכלים regional, אנחנו מסתכלים על regions.
לא, אני חושב שהוא שואל כאילו, אם בתוך העולם האסלאמי יש נגיד יותר פתיחות לכדורגל, כי הוא אומר, סקל, הוא אומר, האם הוא חושב שהעלייה של 5 נבחרות אסלאמיות למונדיאל מצביע על מגמה כלשהי בעולם הזה? אולי יש פה עניין יותר פתיחות לכדורגל, או יותר השקעה בכדורגל?
קודם כל, תמיד היו חולים על כדורגל במדינות כאלה, ודבר שני, שוב, ההסתכלות האסלאמית היא לא כל כך נכונה, ושואלים אותי הרבה את השאלה הזאת, האם יש משהו מההצלחה הזאת שיש לנו 4 נבחרות ערביות פלוס איראן במונדיאל הזה, זה משהו שאפשר לקחת וללמוד ממנו משהו, איזה פאטרן, איזה משהו. וואלה, לא. האמת שלא. לכל מדינה יש את הסיפור שלה. כדורגל, שוב, זה...
לא כל האסלאמים אותו דבר? זה מה שאתה מנסה לרמוז לי פה?
זה מה שאני אומר ליוחאי ב9:30 בבוקר, שלא, שפשוט כאילו אי אפשר להסתכל על זה ככה. לכל מדינה יש את הסיפור שלה. חלק מהנבחרות, אתה יודע, יש להם תפקיד מסוים בתוך המדינה, בקרב העם, לשלטון, ראינו את זה מצוין עם סוריה, באיראן זה סיפור שלם על מה הנבחרת מסמלת, ומה קורה בתאיראן בלילה של ההפלה למונדיאל, ואיך נשים מעיפות החיג'אב שלהם, וכל העניינים האלה, אני רואה פה איזה דוב בדלת.
לא, לא בטוח שזה דאסקל, נכון, זה סתם אנשים שאשכרה באים לעבוד פה במשרד הזה, למרות שזה כן דאסקל, אבל, ויש לו פרצוף של בתי גשום, זה פרצוף של אברדור בגשם, יש לו.
בוקר טוב, אוריאל.
חכה שנייה, דסקל, אני מפעיל את המיקרופון שלך?
כן, לייב, ישר מהאוטו למייק.
בוא, תביא את ה... הנה, אתה מיקרופון 2, תעקוב אחרי הקבל ותצטרף לשיחה, בינתיים אני מביא פה עוד שאלה, מדקל חורש ששואל, האם השחקן העיראקי חומם טריק, הוא באמת הבטחה, הוא רק סנסציית פוטבול מנג'ר?
דקל,
קלוט את השאלה, קלוט את השאלה.
דקל, תגיע לפה עכשיו ותקבל סטיקר, ובקרוב גם יהיה ספלים וחולצות של בבא גול שאנחנו שוקדים עליהם, אז מגיע.
אם אתה רציני, אני שם פה לינק. יש לינק לשים?
עדיין לא, עדיין, אנחנו עוד בשלבי הפרוטוטייפס.
טיזר.
כן, טיזר, זה טיזר לגמרי, אבל דקל, חומם טריק, שחקן מצוין. היה לו ניסיון לא טוב בטורקיה, עכשיו הוא חתם בקבוצה ובסוף לא הסתדר על הכסף ומצא את עצמו שוב פעם במציאות האחורה של הליגה העיראקית, אבל במציאות הוא שחקן אדיר, ממליץ לך...
תשמע, מה זה, אתה יכול לא קצרים בזמן, מה זה המציאות האחורה של הליגה העיראקית, דבר איתי?
הליגה העיראקית, תראה, יש בה המון המון כישרונות, אבל בגלל המציאות בעיראק, שזו מדינה שדי מתנהלת...
היא לא מדינה.
לא, תראה, היא מדינה, אני לא אוהב להגיד שלא.
לא, המדינה, אני אומר, אין ריבונות על הרבה חלקים בעיראק, שאתה יודע, השליט הוא שיעי, הוא מטעם השיעה.
זה מציאות של מחסומים. אתה מבין? בשביל לעבור מצד אחד של בגדד לצד השני, אתה צריך לעבור איזה...
זה מציאות של טרפת, בוא נגיד את האמת.
בדיוק, זה טרפת, ולקח להם להחליט על הפורמט של הליגה, במשך חודשיים הם לא הצליחו, כל פעם דחו את מועד פתיחת הליגה, כי לא החליטו אם רוצים שזה 20 קבוצות, 24 קבוצות, 26, 28.
יש 28 קבוצות?
היו אמורות להיות 28 קבוצות מחולקות לשני בתים, שני בתים של 14. בסופו של דבר הקבוצות הגדולות הטילו וטו, יש לנו ליגה של 20 קבוצות, אבל שוב, ליגה מאוד מבולגנת וקשה מאוד לשחקנים העיראקים לצאת משם, בגלים שהמציאות בחוץ היא לא כל כך פשוטה, כמו שהם כוכבים גדולים בעיראק, אז הם מגיעים לטורקיה, ופתאום אומרים להם, השכר שסיכמו איתם זה לא אותו זה, כי יודעים שזה אנשים שאין להם מה להפסיד.
סלח לי השאלה, טורקיה, שהיא אימפריה ספורטיבית, סוג של, צריכים להביא כישרונות מעיראק?
בוודאי, מה זה? בטח, בוודאי, 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 בטח.
לא, אני אגיד לך, לא שאני מזלזל בעיראק, אני אומר, בטורקיה יש כסף להביא, לא יודע, שניידרים של העולם, להביא...
לא, בסדר, אבל זה לא מדברים פה עכשיו על גלת אסראי ופנרבחצ'ה
ובשיקטש,
באמת, בשיקטש בעיניי אחד המועדונים שעושה את הדרך הכי מעניינת בשנים האחרונות.
ליגת אלופות משוגעת השנה.
משוגעת, ובכלל זה תהליך, אנחנו ראינו אותם פה בארץ בטרנר...
מייק, הם היו אימפריה, הם היו קבוצה... מרשימה, אתה יודע, עברו כמה קבוצות טובות בשנה.
אני ממש רואה בסוג של צ'לסי כזאת, של טורקיה, אם אנחנו מסתכלים על העשור הקודם של צ'לסי, פשוט עשתה צעדי ענק כדי להפוך להיות מגה קלאב.
בוא נתחיל, הם באזל כזה כרגע.
הם קצת יותר מבאזל, אני חושב. קצת יותר.
כן?
קצת יותר, אני חושב. באזל זה שווייץ, ואנחנו מדברים פה על בשיקטש.
עם ה-15 מיליון אוהדים שלה.
בדיוק, וזה ברנד כל כך רחב, הם גם כל כך חכמים, הם עושים מסעות משחקים בסין ובאיראן, איפה שהם יכולים לפתח קהלים חדשים ושווקים חדשים.
הם מספרים באמת על כמויות, אתה יודע, שעשיתי סקר שוק לאיזשהו מוצר שקשור למשהו לכדורגל, הם מספרים בשיקטש שיש לה אחד מקהלי האוהדים הגדולים בעולם, טופ 20, משהו כזה. הם מתגעים בעשרות מיליונים על הנייר, אני הגעתי כאילו לאיזה 15 מיליון בעניין.
אגב, אתה מכיר את הטבלת האוהדים שלה בטוויטר, מי הטופ 8 בטוויטר?
נו.
טופ 7, סליחה.
טוויטר עולמי?
טוויטר עולמי, במועדוני כדורגל.
כדורגל.
כן.
ריאל?
יפה.
ריאל וברצלונה לא המשוגעים, 1-2, בסדר, בוא נעיף אותה מה...
הטופ 4 של האנגליה.
אוקיי.
ועלילה על הסעודית.
רגע, אני דסקל פה, אז אני לא אעליב אותו, אבל מה זה הטופ 4 של האנגליה?
דסקל, מה הטופ 4 הקלאסי של האנגליה, שאומרים טופ 4 של האנגליה?
מנצ'סטר יונייטד, ליברפול, צ'לסי, ארסנל.
יפה.
אוקיי, סיטי לא טופ 4.
סיטי טופ 10 כרגע בעולם מבחינת פולוורס וכאלה. סליחה, אני נשמע עצבני בגלל שהייתי עכשיו...
אני לא פניתי אליך בכלל מרוב שאתה נראה לי עצבני בעין.
יצאתי ב-8 מהבית, השעה עכשיו 9:50, עכשיו הגעתי, כאילו... ואני גר בצפון תל אביב, אני לא... זה פה מרכז תל אביב.
לא יודע, כן, מרכז, כן.
זה לא נורמלי.
אני הזזתי את האוטו היום ב-7, הייתי צריך להזיז אותו לפני שהאישה יוצאת לעבודה, ושמתי אותה והיא שלחה לי תמונה שהתחלנו להקליט פה, אני לא הולכת לעבודה היום, האוטו כאילו, אתה יודע, עם מים, כאילו עד כמעט גובה מנוע, ואומרת, I'm done, אני לא יכולה, אני ספוגה מים.
שתי שאלות ונעשה את ה... את הזה שלנו, נכון? בבא.
בוקר טוב, נשמה.
לא בוקר טוב.
אני מקח ככה.
אני אומר,
בוא נשאיר בינינו לדבר ככה.
נעשה פוז ותביא לפה איזה מומחה לתחבורה, יעני, ונשנה את זה עכשיו לאיזה...
לא, גם ככה עשינו פה על הבוקר, יש לנו חסות של חברה בשם סרפדיל, שמוכרת חבילות גלישה, אז דיברנו איתו, אנחנו נשתול את זה תכף כשנעבור לחלק הבא של הפרק, אז בין לבין יש אלף את העניין של הסרפדיל, אבל אני מפחד עכשיו, אני כאילו לא אמרתי לדסקל, אני מפחד להגיד לו שזה הולך לקרות, הוא הולך לזרוק עליי משהו.
יש גלישה. יאללה, שתי שאלות אחרונות, ונתחיל לדבר על מה
שתכננו.
אבל בסוף הפרק נשאיר גם לעוד שאלות, כי יש הרבה שאלות טובות.
כן.
אוקיי, אז עוד שתי שאלות אחרונות מפה, ואז מתחילים את הפרק. אולי אתה יודע מה, עוד שאלה אחת, ואז נתחיל את הפרק, סבבה? מה דעתך על ההחתמה הצפויה של אלי ג'אבר בווסט ברום? זה ג'אבר או גאבר?
גאבר, קודם
זה כבר רשמי, לא?
זה עוד לא רשמי.
לא?
לא, עדיין לא יצא הודעה רשמית. האימג' שראיתם מסתובב ברשתות החברתיות זה עיצוב של אחד האתרים המצרים. מורטד המנסור, הנשיא השנוי במחלוקת של זמלק, טוען שזה סגור, שזה סופי ושזה בלעדי וכל הדברים האלה, אבל צריך לקחת את כל מה שהוא אומר בעירבון מוקבל, עדיין זה לא רשמי, מה שאני יכול להגיד, ווסט ברום עושה משהו מעניין, ואחרי שהם פגעו טוב מאוד עם חיגזי, הם הולכים על גאבר שהוא הכל אבל הוא לא חיגזי, הוא בלם שיכול להשלים אותו מצוין, הם עושים את זה נהדר בנבחרת מצרים, אבל אין לו את האקס פקטור של, אתה יודע, נוכחות ברחבה במצבים נייחים, ואין לו כל כך את המודעות ההתקפית, זה נגר פאר אקסלנס, שפר הוא יכול להיות אחלה בקאפ בפרמר ליג.
נגר פאר אקסלנס, אמרת נגר פאר אקסלנס, אמרת ווסט ברום.
לגמרי.
רק חסר שהוא ידע גם לנגוח את הכדור לשער, וזה הקבוצה שהכי מזכירה קבוצת פוטבול אמריקאי בפרמר
ליג. למרות שאתה יודע מי כבש הכי הרבה בנגיחות בפרמר ליג, מאז תחילת העונה שעברה?
נו.
ארסנל.
מי שם גולים בארסנל? היה כמה גולים של סנצ'ס שאני יכול לחשוב עליהם?
יש את קוסייני.
קוסייני, בטח, קוסייני אוהב לנגוח.
יאללה. טוב, אז לפני שאנחנו נתחיל, אני אגיד לך מה אנחנו נעשה עכשיו. זה השלב שאני אשים את החסות, ואז אנחנו נחזור לשיחה. צח מרציאנו, סרפדיל, אתה שזוף כמו איזה לא יודע מה ביום גשם. איפה הגעת, בן אדם?
נחתתי לפני יומיים מסרי לנקה, טיול גלישה. פשוט השמש בקו המשווה לא מרחמת על אף אחד ולא פוסחת.
זה הדי ג'וב שלך?
זה הדי ג'וב שלי.
אתה מבין, רוב האנשים משתתפים בפלורסנטים ואתה מסתובב לי בסרילנקה, מה אתה עושה שם בדיוק?
אנחנו עושים טיולי גלישה, אני נציג מטעם סרפדיל בעיירה, עושים טיולי גלישה למרוקו, פורטוגל וסרי לנקה.
במה אתם שונים מכל חברת תיירות אחרת בעצם?
אנחנו סוכנות נסיעות שמתמחה בתיירות גלישה. זאת אומרת שיש לנו ידע מקומי בכל יעד גלישה, איפה החופים הכי טובים, איפה הבתי ספר הכי טובים, איפה כדאי להזכיר ציוד וכולי. את כל זה אנחנו מרכיבים על מה שכולנו מכירים מעולם התיירות, שזה חבילות שכוללות טיסות, העברות, לינה.
למי זה מיועד?
מיועד לכל מי שרוצה לעשות טיול שהוא קצת יוצא מהשגרה, לא משהו סטנדרטי, חוויה שונה, רוצה לרכוש תחביב חדש, או כל מי שדמיין שהוא יגלוש מתישהו ויושב עכשיו מתחת לפלורסנט ורוצה קצת שמש, אז אני ממליץ לו עכשיו להרים את הטלפון ולהתקשר אלינו, כי אנחנו נדאג לו קצת לויטמין D.
אז רגע, מתחילים בינוניים, מקצוענים, אני לא יודע, אני אחד שעשה ספורט רוב החיים שלו, אבל גלישה לא גלשתי בחיים, זה מתאים לי?
חד משמעית כן, אנחנו מתאימים את החבילות באמת לצרכי הגולש, במידה והגולש הוא מתחיל אז הוא יקבל גם קורס גלישה, באמת ממתחילים ועד מתקדמים אנחנו נותנים מענה לכולם, כוללני ומקיף.
במה זה שונה מטיולים של סקי או אופניים? תשכנע אותי כאילו למה דווקא גלישת גלים?
גלישת גלים זה פשוט הכי טוב. תראה, פחות כואב ליפול על מים מאשר על קרח בטיול סקי שלך, תחשוב על זה גם.
זה טיול מנצח, אני מודה.
זה טיול מנצח. כן, בגדול, בכל היעדים אנחנו מוציאים באמת טיולים שמתאימים גם למתחילים, וגם התנאים ותנאי המזג אוויר והגלים שנמצאים ביעדים השונים, מתאימים גם כן לכל הרמות. זאת אומרת שמתחילים בקלות ימצאו את עצמם, בניגוד למתחילים שבסקי ובסנובורד, יפלו על התחת מדרון שלם במשך 3 ימים, עד שהם הצליחו ללמוד לעצור לצורך העניין.
ובמה זה שונה מהגלים בארץ? לא שאני אנסה כאילו להרוס לך את הביזנס, אבל מה, למה שונה להתחיל בארץ, נגיד?
בארץ תדירות הגלים היא מאוד נמוכה. ואנחנו צריכים סופות כמו היום, לצורך העניין, כדי לקבל תנאים שהם מיטביים לגלישה. עכשיו יש גלים, אני לא יודע למה אני פה בכלל.
אוקיי, אז אם אני כבר מקשה עליך, אז עוד ככה שאלה קשה אחת אולי אחרונה. מישהו נגיד בא אליכם לטיול אחד, יש לכם לקוחות חוזרים, יש טעם לחזור יותר מפעם אחת?
חד משמעית, מי שבא איתנו יודע שהוא הולך לקבל את החוויה המושלמת. גם אלה שחוזרים, הם חוזרים כי פשוט הייתה חוויה מאוד מוצלחת בפעם הראשונה, והם יודעים שאת החוויה הבאה שלהם הם ירצו להעביר איתנו, לא משנה באיזה מדינה, וגם אם מדובר באותו יעד, הידע הוא מקומי. ואנחנו שם כל הזמן. יש לנו יתרון יחסי משמעותי על פני כל אחד אחר. זה גם יותר בטוח, גם יותר מהיר.
מה ההבדל בין היעדים השונים?
אתה יכול לצמצם את הטיול גלישה שלך מחודש של שבועיים התאקלמות ביעד חדש, כי אתה לא מכיר, לעשרה ימים. אנחנו מקצרים ממש את הזמן התאקלמות ואת הכניסה לגלים, וגם אם אתה מתחיל, אתה...
אז רגע, אז מה באמת ההבדל בין היעדים השונים? במה סרי לנקה שונה ממרוקו, במה מרוקו שונה מפורטוגל?
זהו, נגיד פורטוגל היא יוצאת דופן בגלל תנאי הגלים שם, מדובר בגלים לרמה של בינוני ומעלה, ואילו מרוקו וסרי לנקה מתאימים באמת מרמת מתחיל רמה אפס, לא נגע בגלשן אף פעם, ועד רמה של מתקדמים, וזה באמת שונה בתנאי מזג אוויר. במרוקו יש לך מדבר, קר בלילה וחם ביום, הטמפרטורה של המים יחסית נמוכה, אתה גולש עם חליפות, זה עדיין לא כזה נורא, ואילו בסרי לנקה יש לך אקלים טרופי.
אוקיי, אז רגע, שתי שאלות אחרונות.
כן.
סקרנת אותי פה שתי שאלות אחרונות. אם אני איש משפחה, או אם אני סתם דוד או דודת, מחפשת או מחפש מסיבה, מה היעדים שלי?
סרי לנקה.
סרי לנקה זה מסיבות או משפחה?
מסיבות, וגם משפחה, כי אתה יודע, יש ריזורטים שמתאימים את עצמם למשפחות, ויש בתי מלון שהם טיפה יותר לחבר'ה הצעירים, איפה שקורות כל המסיבות.
ומרוקו?
מרוקו יותר רגוע.
מרוקו זה משפחות?
מרוקו זה משפחות, וגם חבר'ה שלא מחפשים את המסיבות, אלא מחפשים באמת את האקספיריינס של המקום, של הריחות, הטעמים, האנשים.
נשמע כאילו סרי לנקה זה המקום שאתה מגיע בשביל חופשה, נדבק בחיידק, ואז מגיע לפורטוגל אחרי שהתאמנת מספיק בארץ.
בדיוק, ואז הולך למרוקו בשביל לעשות יוגה על הגג מול הגלים בבי.
תשמע, נראה לי, עשית פה חשק להרבה מאוד מאזינים. איך הם מוצאים אתכם? איך הם שואלים שאלות? איך הם מזמינים את הטיולים האלה?
יש לנו אתר אינטרנט, surf-deal.co.il. בנוסף, עמוד פייסבוק, אינסטגרם, ערוץ יוטיוב. תיכנסו, תראו את הסרטונים שלנו, תלייקו לנו.
נשים את כל הלינקים. תודה רבה, בן אדם. יאללה, תהנו.
תודה.
וחזרנו. זה היופי של חסות. אני נהנה, זה הרבה יותר כיף לדבר עם בן אדם מאשר לדברר מסר. אני מקווה שמעכשיו נעשה רק חסויות כאלה.
אנחנו עדיין מחפשים שותף לטווח הארוך, שותף נוסף.
כל מי שרוצה. הנה, ראיתם עכשיו איך זה נשמע שאנחנו מדברים על גלישה, ואתה מדי אפשר לדבר גם על נושאים אחרים.
כגון קוקטיילים, שנגיד...
שוב אתם קוקטיילים, אתה הולך שוב...
לא, יש קוקטיילים שאני ממש אוהב לעשות.
מה זה, פינת הקוקטייל של דסקל?
אפשר לעשות פינת הקוקטייל של דסקל.
אני צריך למצוא איזה פתיח לפינת הקוקטייל של דסקל.
עכשיו צריך איזה קוקטיילים ברנדי, משהו...
רגע, שאלה רצינית, בעולם הערבי, אני יודע שזה כאילו בעייתי מבחינת הדת.
אוקיי.
יש משקאות שנחשבים משקאות ערביים? משקאות אלכוהולים... ערביים?
ערק?
ערק לבנוני.
ערק לבנוני, אוקיי.
אתה יודע שאיחוד האמירויות היא אחת מהטופ 20 בהזמנות ג'ק דניאלס. אתה לא ידעת את זה, נכון?
ידעתי את זה, אבל אני אגיד לך למה.
בכמות?
דסקל, אתה יודע למה?
איך זה הגיוני?
בגלל המלונות שם.
בדיוק.
הם רוצים לגרום לזרים להרגיש בבית.
הבר הכי מטורף שאני הייתי בו בחיים שלי בכלל היה בלובי של מלון באמן.
יא סלאם.
אתה רואה שם סעודים יושבים עם בקבוקי וויסקי בגודל של אורי אל דסקל. עכשיו אתה לוחץ על כפתור והם מדליקים מצית, הבקבוק מתהפך ובגלל האש הוא נשרף במהרה. כן, והם פשוט שורפים בקבוקים של $1,000, $1,500.
באיזה קטע?
שופוני.
מה? איך קוראים לבר הזה במזרח ירושלים שיש בו איזה 90 סוגי בירות ובאחד המלונות? זה היה ב...
אמריקן קולוני.
אמריקן קולוני, כן, זה גם אחד השווים.
אחלה מקום, בהחלט. אבל זה כבר נותנים להם פה חסות, לא...
אפרופו שתייה, מי שהיה צריך לשתות יותר מבקבוק יין אתמול, היה זינדין זידן.
רגע, יש לי עסקו בשבילך. אתה יודע שזידן, בחר וקונטה, יש להם קבוצת וואטסאפ שבה הם בוכים על מר גורלם, על פתיחת העונה הזו, והם כולם אומרים, איך שחררנו את מורטה, את דיאגו קוסטה, את אובן, והם מחליפים ביניהם, והם שלושתם לא מבינים איך זה קרה להם.
והם בוכים.
הם שלושתם מתלוננים בוואטסאפ.
זידן אמר אתמול לכתב שאני מכיר ומסקר את הליגה הספרדית, את ריאל מדריד בעיקר, הוא אמר לו שזה הלילה הכי גרוע בחיים שלו כמאמן.
לא מפתיע.
ולא מפתיע.
כמאמן, עד עכשיו היה לו רק טוב, מה?
הוא מודח על ידי לגנס, הקבוצה עם התקציב הכי נמוך בליגה.
לגנס.
זה פעם ראשונה בהיסטוריה שריאל מדריד מודחת מהגבי אחרי שהיא מנצחת במשחק הראשון בבית שלה. כלומר, כשהיא מנצחת, היא מודחת בבית שלה אחרי שהיא מנצחת את המשחק הראשון בחוץ, זה פעם ראשונה בהיסטוריה.
גם בחוץ היה משחק מאוד מביך מבחינת העם.
ריאל מדריד כרגע זה מועדון שאנחנו לא שמנו לב אליו, כי אנחנו חשבנו בתחילת העונה שהם רק בתחילת הדרך, אבל הם בסוף הדרך. ובהרבה מובנים, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, היא קצת מזכירה לי את קליבלנד קוולירס, במובן הזה שהם הגיעו לשיא, בגלל שכל השחקנים הגיעו לשיא באותו זמן, הגיל היה נכון, הניסיון היה נכון, הזמן שלהם ביחד היה נכון, וזהו, הם היו כל כך בשלים, הפרי נפל, אתה מבין? הם בשלים יתר, בשלים יתר, ואתה פשוט רואה קבוצה, שזהו, הגיעו לשיא, ומהשיא הזה, זה קפיצה, זה, איך אומרים, זה בייס ג'אמפינג, זה קפיצה מה...
קפצו מהצוק.
קפצו מהצוק.
אגב, לי יש...
ורואים את זה, וזידן, כמה שהוא, באמת הוא היה נפלא, והוציא את הכי טוב שהוא היה יכול להוציא בשנתיים האחרונות, הקבוצה הזאת, אני הייתי נותן לו עוד צ'אנס, בגלל שהוא פאקינג זינדין זידן.
ברור.
הקבוצה הזאת צריכה רענון סגל, מה משמעותי? מה המשמעותי ברמת להחליף את הלב, להחליף את הריאות ולהחליף את הרגליים?
אז פה יש לי שאלה.
כן.
הרי שנינו יודעים שבסופו של דבר הפיינל קאט בכל המערכת הזאת הוא של פלורנטינו פרס.
דון פלורנטינו.
יפה. גם הוא, עם כל הניסיון שלו, אתה אומר, זידן עוד מאמן צעיר, בסדר, משחררים את חמאס ואת מורטה, שזה לא שמנו לב גם לחמאס, להבין עד כמה זה דבר שווה שיש לך בן אדם כזה שעולה מהספסל.
כן, או שמשחק ש...
או שמשחק שמישהו אחר פצוע.
חכה, הוא עוד יחזור למדריד השנה. אני אומר לך
שהוא... לא, לא יכול.
השנה הוא...
למה לא? לא, כשחקן יריבה.
אה, כי שחקן, חכה, הוא צריך לעבור, מדריד צריכה לעבור את פריס סן ז'רמן.
אני הבאתי פה את הנבואה, זהו.
אופה, אהבתי את הנבואה.
עכשיו, אני אומר, איך לעזאזל, מועדון ברמה הזאת, משחרר גם מורטה וגם חמאס, לא מביא תחליף אמיתי, כי בסופו של דבר, אם כן היה תחליף אמיתי, יכול להיות שבכלל לא היינו מנהלים את השיחה הזאת.
אוקיי, הם רואים, הם ראו את התחליף האמיתי כאסנסיו ואיסקו. הם אמרו, והם צדקו, לפי דעתי, בריאה, לטווח הארוך, הם צודקים. העניין הוא שכשיש לך שחקנים, ואנחנו רואים את זה בקליבלנד, שוב, כשאתה רואה שחקנים שא' לא כל כך בטוחים בהמשך דרכם בקבוצה, אוקיי, בגלל כל מיני דיווחים, בגלל עין ערך קרים בנזמה, ואפילו רונלדו, שרונלדו מתחיל אחרי, למרות שהוא חתם על חוזה חדש, כל הזמן יש את הדיווחים האלה, רוצה לעזוב, מנצ'סטר, רוצה לעזוב, לא מכבדים אותי, תמיד יש לך את הדיבור הזה.
תקשיב, אם סנצ'ס שם בחצי מיליון לשבוע, מה רונלדו, אתה מבין, זה כבר, עזבו את המספרים, פשוט צריך כדורגל, זה כבר הכל בכזו התפוצצות, מה רונלדו עכשיו יגיע למה שאתה מגיד, מיליון דולר בשבוע?
אז זהו, אז אתה יודע, זה דיבורי רונלדו, ואתה פשוט רואה קבוצה שצריכה משהו, כאילו צריכה רענון. עכשיו, אין קבוצה אחרת בעולם הזה, שיכולה, כמו ריאל מדריד שעשתה ב-2009, אני חושב, פשוט לעשות, אוקיי, טוב, יאללה, אנחנו בונים את הקבוצה מחדש. הנה צ'אבי, הנה הוא השחקן הכי טוב בעולם, אנחנו נביא אותו, הוא גם כן סבבה, נביא אותו. והם צריכים לעשות את זה כרגע. כלומר, ההיסטוריה של ריאל מדריד זה, טוב, מודריץ', תודה רבה, היית נפלא, ביי, סאביץ', לציו, בוא הנה, סלאח, טוב, תודה, אתה טוב בזה, הרי קיין, יאללה, 200 מיליון, כך. אז זה מה שהם צריכים לעשות.
אתה חושב באמת שזה מה שהם צריכים לעשות?
זה, קודם כל, ריאל מדריד זה מועדון שכשאתה מדבר עם כל האנשים סביבו ובתוך האנשים, הם אומרים ככה, אנחנו צריכים את השחקן הכי טוב בעולם אצלנו. מי השחקן הכי טוב בעולם שמתקרב מי מתקרב לסטטוס הזה של השחקן הכי טוב בעולם בריאל מדריד כרגע?
לא, כרגע אף אחד, זה לא שאלה רצינית.
אוקיי.
לא, יש לך, כן, יש לך, כמו שאתה אומר, יש לך צניחה של המניות של כמה כאלה שהיו בטופ 10 ממש לפני שנייה.
נכון.
בכושר הנוכחי, אין להם טופ 30.
נכון, אז אתה בתור ריאל מדריד, אתה אומר, אין, אנחנו לא מקבלים דבר כזה. השחקנים צריכים להבין שלא מקבלים דבר כזה, ומה נקרא ניקוי עורבות.
רגע, דסקל, אבל זה אמצע עונה, מה נהיית פה? לא. מה נהיית פרימו?
לא, אני מדבר על סוף עונה.
חכה, אם עכשיו הם באמת יתנו ריצה בליגת האלופות ויקחו, אם הקבוצה תתחבר, בואו נחכה עם זה.
אני חושב שקודם כל יכול להיות שהם יתחברו, זה יכול לקרות, אבל אני פשוט לא רואה אותם. למרות שפריס סן ז'רמן עושה כל הזמן קולות של קשה לנו במשחקי חוץ קשים,
אמבפה גם
נגד
נפצע,
נגד מרסיי, נגד ליון וזה, ואמבפה נפצע וזה, יש להם עדיין את הבעיה המנטלית הזאת של ה-1-6, נקרא לה ככה, אבל אני כן, אני פשוט לא רואה את ריאל מדריד עם ההגנה הנוכחית, מצליחה לעבור את העוצמה ההתקפית הזאת של פריס סן ז'רמן.
קבוצה שפשוט כל שחקן בהרכב שלה מסוגל לתת גול פסיכי.
כן.
כל שחקן.
והם נותנים. השערים, פריס סן ז'רמן נגד ליון, מה זה? What the fuck? איזה גולים, כל שער יותר זה. טוב, אז דיברתי על סלאח.
לא דיברנו עליו ממש.
נכון, לא, הזכרתי את סלאח. ואני רוצה לשאול אותך, בגלל שאתה חברנו מהעולם הערבי, אורי אבוטריקה לוי, מוחמד סלאח לריאל מדריד, מוחמד סלאח לריאל מדריד, כמה זה אפשרי? כי במצרים מה שכאן מדברים שזה כאילו קורה, כאילו הקטור קופר אומר כן הוא מגיע והוא היושב ראש
של במצרים, כולם על הסיפור הזה מרגע שבעצם סלאח השתלט לנו על המדיות החברתיות ועל האינטרנט בכלל עם החצי עונה המשוגעת הזאת שהוא עושה. אני חושב שאם באמת לוקחים את מה שאמרת וריאל מדריד מסמנת שחקן, מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע בעמדה X, תביאו אותו, זה יהיה האימור הכי טוב שלה.
גם בגיל הנכון.
בגיל הנכון.
קהל גדול מאחוריו.
קהל גדול מאחוריו, שהוא קהל גם שהוא באופן מסורתי, הולך אחרי ריאל מדריד. ריאל מדריד זה קבוצה סופר פופולרית בעולם הערבי, בקטע חוצה מדינות.
היה אי פעם שחקן ערבי בריאל?
יש לך קרים בנזמה.
לא, נו, ערבי, לא...
יש לך את אשרף חכימי המרוקאי, שעכשיו הוא גם שם עולה, שחקן מצוין, אבל ערבי בסדר גודל כמו שסלח, ככה שמוקשים אותו, לא היה.
תקן אותי אם אני טועה, האם היה אי פעם ערבי בסדר גודל...
של סלח.
של סלח?
אז האמת...
אני לא בטוח
בזה. אז תראה, אז באמת אני חושב ש...
לא, זה בטוח שלא.
לא, מבחינת אימפקט... על המשחק.
היו לך ערבים.
יפה, עשיתי לכם רשימה.
אמרנו,
הכנתי לכם רשימה.
שסלח הוא טופ 5 עולמי. אתה חולק על זה?
אני, אוקיי, חכה.
בתפקידו. עזוב, בוא נתחיל בתפקידו. הוא לא טופ 5 עכשיו?
אוקיי, שאלה, מה זה תפקידו? זאת שאלה.
קיצוני בצד, מרכז קישור, אני יודע מה?
אני אתן לך תיאוריה. אני חושב שסלח הוא שחקן פנטסטי, נהדר. הוא גם הוכיח את עצמו ברמה הכי גבוהה. אבל... ויכול להיות שזה קשור לקבוצה.
הוא לא הוכיח את עצמו עד הסוף.
נכון, נכון.
בואו נזכור את זה. אין לבן אדם עדיין תואר אירופי מלבד סופר קאפ.
אני אגיד לך מה הפסידו לסוונזי, כן?
כן. אחת מהבעיות של סלח, זה שהוא עדיין לא הוכיח את עצמו, כשקבוצה היריבה מסתגרת, והוא צריך לפרוץ אותה. כי הוא נפלא במשחק מעבר, שיש לו ספייס לרוץ אליו, שהוא נותן את התמיכה במשחק הרץ, אוקיי? עכשיו תראה את, למשל את ליברפול, השנה, בתשעה משחקים היה להם יותר מ-60%, 62% החזקה בכדור. בתשעה משחקים האלה הם ניצחו רק פעמיים. עשו טקו 5 והפסידו פעמיים. כולל המשחק נגד ליברפול, נגד סוונסי, שהם החזיקו ב-72% מהזמן. אוקיי? במשחק הזה סלח הגיע להזדמנות וחצי.
הוא לא מייצר לעצמו מספיק,
הוא לא מייצר להזדמנות, ואני אגיד לך יותר משהו, הוא כאילו, הוא מוסר מפתח מצוין, אבל רק במשחק מעבר. עכשיו, קרלוס קרבחל של סוונסי, יכול להיות שזה בעיה של ליברפול, כי קרלוס קרבחל, המאמן של סוונסי, והוא דיבר יפה, הוא אמר, ליברפול קבוצה חזקה, כמו מכונית פורמולה אחת, זה אחלה אנלוגיה, אבל אם אתה שם את הפורמולה אחת הזה בפקקים של לונדון, או בתל אביב דרך אגב, היא לא תנהג מהר. כלומר, אני צריך לסגור את המערך, מה שנקרא, ואז הם לא ירוצו מהר, הם לא יכנסו לקצב. זה 70% מהמשחקים של ריאל מדריד, זה.
אבל רגע, שנייה. דיברנו רגע על סלח.
לא, אז אני אומר,
אז זה מה שאני אומר, יפה. אז אני אומר כזה דבר. אי אפשר לדבר על הפקקי תנועה האלה ולא להסתכל על המכלול השלם של ליברפול כקבוצה.
נכון.
ליברפול קבוצה שבהחלט משתפרת עם קלופ, זה לאט, זה הדרגתי, אבל השנה הם כבר משחקים כדורגל הרבה יותר, ולראיה הניצחון המזהיר והמחצית הראשונה המטורפת שלהם מול סיטי, שגם שם סלח היה מצוין ונתן גול חבל על הזמן. אני אומר כזה דבר, צריך לתת לזה עוד זמן. אני כן חושב שהוא וקלופ חייבים איזושהי חתיכת מתכת השנה. איזושהי הם חייבים.
יש להם בגדול רק את ליגת האלופות, שראיהם פה חושב שהם ילכו עד הסוף.
לא, שיש להם סיכוי טוב ללכת עד הסוף. שהם טופ פאר בפרופו.
תן לי להגיד שאתה...
לא תפיל אותי בבור הזה.
גם אם לא עד הסוף, הם חייבים לעשות איזשהו פיק ספורטיבי, שניהם. שניהם חייבים את זה.
אז אני אגיד לך משהו, אחת מהבעיות של ליברפול,
נו,
וללנה, אדם ללנה אמר את זה, בראיון עם רפאל הונינגסטיין בנובמבר, הוא אמר, הוא דיבר על שנה שעברה, אנחנו, כשאנחנו מגיעים מול קבוצה יריבה נחותה, אנחנו 80-90%, אנחנו מאמינים שאנחנו ננצח אותם ב-80-90%, ואני אומר שבמערך הזה של ליברפול, שבנוי על חוסר יציבות אצל היריבה, שאתה כל הזמן רודף אחריהם, שאתה כל הזמן נותן את הספריטים לתוך הרחבה, אתה לא יכול, אין דבר כזה לנצח ב-80-90%, ויכול מאוד להיות שבגביה, אם הם לא יגיעו מול יריבות, אתה יודע, סופר 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 הגנתיות שמשחקות מערכה התלף, אתה יודע מה זה מערכה התלף? לא, שכולם תלויים על הקורה, על המשקוף.
איפה הבאת את זה?
זה מספר של אדריאנו גליאנו.
זה כאילו הדרך היפה להגיד אוטובוס?
זה הדרך היפה להגיד
אוטובוס. מה זה פוטבול אינסולי סומרה? יפה, יפה.
אז זה. אתה מבין? אם הם צריכים בגביע להיפגש עם קבוצות כמה שיותר טובות, וכולל גם בליגת האלופות.
אני מסכים איתך.
וסלח גם כן צריך.
בליגת האלופות אין קבוצות שיעשו בונקר מול ליברפול בשלב הזה. מלבד השלב הנוכחי.
מנצ'סטר יונייטד מגיעה מול ליברפול ברבע גמר.
אתה צודק. אני לקחתי בחזרה. למרות שבאמת, בשלב מסוים, הבעלים של יונייטד, הבעלים מנות, יגידו, אחי, הבאנו לך את סנצ'ז, הבאנו לך את לוקאקו, הבאנו לך את מה שאתה רוצה, תעיף את האוטובוס הזה.
לא.
זה לא יקרה.
זה מוריניו. מוריניו, בסופו של דבר.
לפי דעתי, תראה, אם היה לך איזשהו, נגיד, ספורטינג דיירקטור במנצ'סטר יונייטד, שהוא איזה, אתה יודע, אריק אנטונה כזה, איזה סמל של המועדון.
בקנבאואר.
בקנבאואר זה ביירן.
המקבילה של בקנבאואר היא ביירן.
כן, אם היה לך מישהו כזה, שהוא היה מנהל בכיר במועדון, אז היה מישהו יכול להגיד למוריניו, תקשיב, זה לא רציני. כשיש לך איזה רואה חשבון שהוא היושב ראש שם,
אין מישהו כזה
שם והבעלים הוא אמריקאי, לא.
אתה יודע, רומינגי עכשיו היה ב-DLD מינכן, כל החבר שלי עכשיו היו שם, אמרו, באדם סופר מרשים, ישב ליד מנכלים בכירים מהעולם, יושב שם, מביא כבוד לכדורגל, מדבר על תרבות, מדבר על איך מדבר חברה, מה מקביל לזה ביונייטד היום?
אין. יש לך את אדוורד, שהוא הבעלים, הוא לא הבעלים, הוא הנציג של הבעלים. הבעלים זה, קודם כל יש לך בעלים שהם בעלי מניות, שאחד מהם הוא ג'ורג' סורוס, אבל אין לו השפעה, והבעלים זה משפחת גלייזר. והם משפחת גלייזר...
שהקשר בינם לבין כדורגל
לא קיים. לא קיים.
הם אפילו לא אוהבים את המשחק הזה.
למרות שאחד מהאחים קוראים לו אברהם. אין קשר לכדורגל.
גם לטעמי אברהם נגמר הקשר, אז מה אתה מבין את זה?
ואתה רואה שאין שם איזה ניהול ספורטיבי. עכשיו, פעם דיברו על זה שבובי צ'רלטון ואלכס פרגוסון יהיו באיזה הנהלה כזאת בחירה, אבל אין להם שום השפעה. אין להם שום השפעה.
הם באים בשנים כבר, בואו נגיד את האמת.
אוקיי, טוב.
ביירן מינכן, אנחנו נותנים כבוד לבוגרים השנה.
נסכם את סלח לריאל מדריד. כמה זה אפשרי וכמה ישלמו עליו?
אני חושב שזה אפשרי מאוד, וזה תלוי במחיר. ברור שהשחקן ירצה. ליברפול מאוד לחיצה בשוק העברות, אפילו שהם עשו קול של עושים שרירים לברצלונה, it was obvious.
רגע, שנייה, הם קיבלו 160 מיליון יורו.
אז הם יקבלו פחות או יותר סכום כזה על סלח.
אבל הוא אמור לקבל יותר על סלח מאשר על קוטיניו, לא?
לא.
למה?
לא,
כאילו, למה?
אתה אומר את זה בגלל
כל כושר הנוכחי.
לא, בסדר.
והקהל שהוא מביא איתו.
קוטיניו גם היה מצוין.
לא בכושר הזה.
קוטיניו, אם אתה מסתכל על המספרים שלו, שהוא עזב את ליברפול השנה, אם אני לא טועה, דאסקל, 20 משחקים, 12 גולים ושמונה בישולים.
כן, הוא היה גם השחקן...
סופר חיוני, והוא עזר מאוד לסלח.
הוא גם היה...
אתה חושב, האוהדים של ליברפול לא יסלחו על הדבר הזה. זה קיצוני, זה קיצוני מאוד.
אני אגיד לך משהו, אני לא בטוח.
סלח, אם סלח יעבור לריאל מדריד, לא יסלחו.
עכשיו, בינואר?
הוא לא יעבור עכשיו בינואר בוודאי.
אחרי, בתוך שנה אחת לעבור, זה...
תראה, החיים אי אפשר לתכנן אותם. ואם אתם רוצים סיפור מגניב על סלח שלא מספרים בשום מקום...
יאללה. איזה כיף.
נפנק אתכם. סלח...
שנייה, הוא מוציא את הנרגילה.
לא, לא,
יש לו קפה שחור קטן.
שתי אורטליסטים, תקשיבו לי רגע.
ממש. פגע בנו.
עכשיו, סלח, הוא גדל במועדון, מה אתה צוחק?
הוא צודק, עזוב, תן לו, הוא צודק, תמשיך, קבל את הביקורת ותעבור.
כן, כן.
סלח גדל במועדון קטן בקהיר, הוא היה נוסע לשם ברכבות, 5 שעות כל יום הלוך חזור לאימונים, מועדון אל-מוקווילון אל-ערב, הקבלנים הערביים.
כן. זה מועדון עכשיו, שנקרא קבלנים הערבים.
כן, מועדון ותיק בקהיר כן. בסך הכל, מאמצע המאה ה-20. עכשיו...
אצטדיון בסט, קבלנים.
עכשיו, מה שמעניין היה, סלח פרץ שם, קודם כל בתור מגן, והתחילו עליו דיבורים מאוד מאוד חזקים, ככה שהוא חייב להגיע, כמובן, כמו כל שחקן מוכשר שמשחק
במלאלי.
למלאלי או לזמלק. נשיא זמלק אז אמר על סלח, כל הזמן דחפו, סלח מאוד רצה להגיע לזמלק בתור ילד, הייתה לו חיבה אליהם די רצינית. נשיא זמלק אז אמר שהוא סלח לא טכני מספיק.
אנחנו מדברים פה על גיל 16, כן? כי הוא כבר בגיל הוא לא היה, הרבה כן, כבר באנגליה.
נכון, הוא, לא באנגליה, בשוויץ. אבל,
אז, נכון, באזל ואז...
הוא היה אז בן 17 שרק פרץ והתחיל את הדרך שלו בליגה המצרית, והוא היה מדהים, כי הוא שחף, תחשוב שהוא מתחיל את הריצה שלו מההגנה ולא מהחצי מגרש קדימה.
ועוד אנשים הרבה פחות טובים מאשר מה שראינו.
בדיוק, כן, הוא גם שלו. היה כובש, ובאמת הוא עבר שם בכל התפקידים האפשריים במשחק. הנשיא שזמלק אמר, לא מספיק טכני, לא מספיק חכם, אני לא קונה את השחקן הזה. מה שהתגלה כטעות עצומה של זמלק לדורות, אבל למה סלח הרוויח בסופו של דבר? כי מהר מאוד אחרי זה היה את אסון פורט סעיד. כדורגל במצרים נפסק לשנתיים, הליגה המקומית, אלא אם כן עלה להמשיך לשחק בליגת האלופות של אפריקה.
נושא שעדיין מלווה את הקריירה, הוא מדבר עליו כל הזמן, הוא תרם כסף לנפגעים.
בדיוק, בדיוק. מה שקורה שם, האסון הזה מפרק את הכדורגל במצרים לשנתיים, מה שמכריח אותו ללכת ולמצוא בעצם קבוצה במקום אחר, מארגנים משחק ידידות בין באזל לנבחרת האולימפית של מצרים, שבוע של התארגנות והתארגלות לעיר בשוויץ, והעסקה נסגרת בלי שהוא עובר בעצם באחת הגדולות של הכדור, באף אחת מהגדולות של הכדורגל המצרי, ככה שבדיעבד, וזה קומפלקס מגניב, זה קונטקסט מאוד מגניב ומוזר לחשוב עליו, שדווקא האסון הזה, סוג של הציל, כאילו שדרג לו את הקריירה.
העיף לו את הקריירה למעלה.
בדיוק. והוא דיבר על זה בראיון במצרים, בתחילת העונה הזאת, אחרי המעבר לליברפול, והוא גם אמר, זאת הסיבה שהוא מאוד מאוד, כמו שאמרת, דואג למשפחות של, של ההרוגים מהאסון הזה. כשהוא שיחק בפיורנטינה, אם אתם זוכרים, הוא לקח את המספר 74, לא סתם. 74 הרוגים באסון, הוא שיחק עם המספר הזה על הגב.
איזה מספר הוא שיחק הזה ברומא?
ברומא הוא היה 10 או 19, מה הוא היה אז?
19 לפי דעתי.
19, נכון? אז כאילו הוא מאוד מאוד מאוד, הסיפור הזה של האסון, ובכלל כל ה, מה שנקרא הסיפור הקולקטיבי המצרי, משהו מאוד מחובר אליו.
תראה כמה קבוצות הבן אדם הזה עבר, הוא בן 24, הוא כבר היה בקבלנים המצרים, בבאזל, בצ'לסי, בפיורנטינה, ברומא, בליברפול, אנחנו מדברים פה על ריאל מדריד, הבן אדם עובר
כן, אבל ריאל מדריד זה אנד גיים, זה לא, הוא לא, הוא, אם הוא בריאל מדריד, הוא בריאל מדריד לאור
שש שנים,
שש שנים. אבל אפרופו ריאל מדריד, בטיימס מוצאים אינפוגרפיקה מאוד מעניינת לגבי ההוצאות נטו של שחקנים מ-2010 עד 2017. ריאל מדריד הוציאו פחות מארסנל בנטו, 172 מיליון פאונד, בעוד שארסנל 219 מיליון פאונד. מנצ'סטר סיטי 815 מיליון
מאז מתי?
מאז 2010. אז כלומר
ברסה מעל מיליארד,
ריאל מדריד גם צריכה את זה. אנחנו נסגור את העניין הזה של ריאל, צריכה את הסטייטמנט
לגמרי,
אין מה לעשות, זה המועדון
לגמרי. בגלל זה אני חושב שגם אפשר להוריד קצת הפוקוס מזידן, נורא אוהבים לבוא להקנית ולהגיד וזה, והוא נחשב, חבר'ה, הוא מאמן אדיר. אני חושב שהיה פה איזושהי החלטה, אימור שלא הלך ברמה של פלורנטינו, ולאו דווקא של זידן.
לגמרי.
וצריך ממש להעריך את זידן, פאקינג עונה קשה למאמן. כן.
טוב, אני רוצה שנייה לגעת, אפרופו ריאל מדריד וזה, אני רוצה לגעת בדבר שהכי מעניין, בליגה הכי מעניינת כרגע באירופה.
איטליה?
הליגה האיטלקית. אוקיי,
בסדר? מה אתה אומר, נאפולי עולים ל-13 שחקנים?
אז זהו.
קיבלו שדרוג?
נאפולי, יש סיפור נחמד מאוד, תן לי עכשיו אני אספר לך סיפור מדרום איטליה.
אני קורא לקטע הזה סיפור על נאפולי?
כן,
הריח. סיפור נפוליאני.
פיצה ופסטה.
יש ריח של פיצה כזה, ילדים
אוכלים. לא, ריח של הפסטה שהם מכניסים אותה למים.
זה ריח של אבק שריפה, אתה מתבלבלים.
ויש להם את הגלידה בתוך סנדוויץ' בבריאוש, שהם אוכלים את זה שם. אז אני רוצה לקחת אותך לנאפולי, ספר בנאפולי. בחור שכמובן אוהד את הקבוצה, אחת מהקבוצות הכי אהודות בעולם, מבחינת שיעור האוהדים בעיר שלה, כלומר לפי דעתי זה 90% מהזה הם אנשים שאוהדים
ברמת, זה מה שיש שם, בטח.
כן. הוא רוצה להחזיר את קוואני לקבוצה, הספר.
מה, מה?
הוא רוצה להחזיר את קוואני.
קוואני הלקוח שלו?
לא, לפי דעתי כן, קוואני שיער יפה וזה.
לא,
הוא רוצה להחזיר את קוואני לקבוצה. קוואני מן הסתם היה בנאפולי, כיכב שם.
היה מלך.
היה מלך, גם התחבר רגשית למועדון הזה, שקשה להתחבר אליו רגשית.
קשה שלא להתחבר אליו
רגשית. אם אתה לא מגיע מהעולם הזה, הדרום האמריקאי.
כן, בוא נגיד שפיליפ לאם לא היה מתחבר שם טוב.
בדיוק.
בלי להיכנס לגזענות.
לא, לא, לא.
סליחה, מרק המשיק לא מתחבר.
המשיק הכי נראה,
אבל מיליק,
תראה איך המשיק נראה,
מיליק הפולני הקר הזה, הוא יכול להתחבר. לא משנה, לא משנה,
שבר את הרגל אחרי שנייה,
בדיוק.
אז הוא אומר, הוא החליט להקים עמותה, אז ספר, שכל אוהד נאפולי תורם 100 יורו, יביאו את אדינסון קוואני עם הזה, והם התחילו, הם כבר התחילו לגייס כספים. כנראה שזה לא יקרה, למרות שתשמע, אם יש איזה מועדון שהייתי מת לראות את קוואני בו,
זה נאפולי.
זה נאפולי. לחזור, אתה יודע, שם שהוא חוזר בתור מלך כבר אמיתי, כאילו,
האמת, אתה יודע,
שהמלך פריז, הכובש הגדול בכל הזמנים של פריז סן ז'רמן, חוזר לנאפולי, זה יכול להיות פנטסטי.
דיברתי עם איזה חבר דווקא, גם כן,
ייתנו לו לבות פנדלים?
שהוא אמר לי שאם יש איזשהו שחקן שהוא רוצה לראות בנאפולי, וזה נכון, וזה אפילו קצת לוקח את מה שאמרת עכשיו על קוואני, על סטרואידים, אבל זה ספקולטיבי לחלוטין. זה שהוא רוצה לראות את לואיס סוארז בנאפולי.
וואו, 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 וואו. זה... לאו מסי. לא, לאו מסי בחיים לא יתחבר לנאפולי.
לא. אה? לא. הוא יתחבר לביירן מינכן, לנאפולי.
נכון, נאפולי. נאפולי מנצחת משחק מאוד מאוד קשה באטלנטה. שער מרהיב של מרטנס, ראית את השער הזה?
כן, כן, כן.
קודם כל היה על הקצה, על הקצה של האופסייד. ואז היכולת סיום שלו, הווירטואוזית, כאילו... הוא מזווית של כלום, הוא מסוכן. זה שחקן פשוט כזה פנטסטי.
מה, גם נראה לי אוהבים אותו, אתה יודע
שראית... סעיף שחרור של 25 מיליון יורו.
ראית ש...
שזה הזוי.
הזוי,
לגמרי. מי התחפש? מישהו התחפש למרטנס?
מרטנס. לא, המשיק התחפש ל... המשיק וחברה שלו התחפשו למרטנס ולהמשיק.
בדיוק.
לשניהם יש את השיער שפיץ הזה שלהם, של ה... באמצע כזה, שזה עולה כזה השיער.
כן, אז לא, אז להמשיק בכלל יש את ה... הוא קרח עם הזה. סיפור נחמד מאיטליה.
מרטנס פותח בבלגיה?
כן, כן.
אתה אומר בטח, כאילו אין קישור בלגי משוגע.
זה לא בטח, והוא לא קישור, הוא חלוץ.
הוא יהיה הרבה יותר דומיננטי
מלוקאקו?
בנבחרת בלגיה של המונדיאל הקרוב, ממה שראינו גם ביורו וגם במונדיאל הקרוב.
חכו, 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 חכו.
אגב, סיפור נוסף,
אתה בטוח שהוא פותח?
כמעט 100%, כמעט 100%.
טוב. לא לפתוח איתו... מצד שני, אני מבין את רם שחושב כמובן על הזר והוא ביחד בקישור, שזה כאילו שני
אנשים. מה, אני חושב על דין?
כן, אבל הוא לא הולך להיות קשה, הוא הולך להיות חלוץ. אם הם משחקים נגד, אני שוב, אי אפשר לדעת מה רוברטו מרטינז מתכנן, והוא כן אוהב את לוקאקו וזה.
קשה שלא, הכל טוב, זה לא ש...
אבל אם אתה מסתכל על נגיד 4-3-3, ש...
לא דה ברוינה ועזר?
לא, דה ברוינה מאחורה. בתוך השלוש, שיש לך קשר אחורי וקשר ליד דה בריינה, ואז מרטינס, אדן עזר ולוקאקו, זה שלישייה...
זה פחד אלוהים.
אבל
חבל הזמן. חבל שזה אצל רוברטו מרטינס, זה לא...
אני דווקא תופס מרוברטו מרטינס, ותירי אנרי עוזר מאמן. אז, אגב, מי...
שחקן בבלגיה זה עדיין אפור, לא
משנה מה... שחקן שכן עשוי להצטרף לנאפולי זה לוקאס טוריירה, מסמפדוריה, קשר דפנסיבי
חזק מאוד,
מיניאטורי, שכמו קנטה כזה, רץ בין
אני ראיתי דווקא שמועה מעניינת על אמין יונס מאייקס.
נכון, ויש את אמין יונס שמדברים, כי הם חייבים, יש גם את לוקאס מורה שמדברים, הם חייבים עוד איזה מישהו
פלר, שחקן פלר
שיעזור להם, אתה יודע, לתת את השאר כשהם בתקועים, והרבה פעמים זה קורה להם בליגה האיטלקית. הם ניסו להביא את סימון ורדי מבולוניה, והוא כבר קיבל את ההצעה שלהם, וזה כבר היה אמור לקרות, ואז הוא אמר, אני לא עוזב באמצע העונה, אני מכבד את בולוניה, האוהדים של בולוניה יראו לו וכל הזה, הוא, סימון ורדי, בישל 3 משחקים באותו משחק חזרה שלו כביכול לבולוניה. יובנטוס מפחידים בקטע הזה שהם פשוט לא רואים בעיניים. הם הולכים לנצח את ה-1-0 הזה, 1-0, מכונה. אוקיי, ואנחנו מכירים את יובנטוס מזה. חוץ מעוד קשר, מה נאפולי צריכה? היא צריכה מנטליות של אלופה, לא? כאילו, מה היא צריכה נאפולי?
נכון. קודם כל, לגמרי מנטליות של אלופה, והם צריכים להביא אס, הם צריכים להביא איזושהי העברה שתשאיר את יובה, מה שנקרא, עם פה פאור, בסמוך לחלון. יכול מאוד להיות שדל אורנטיס עובד פה על איזה משהו כזה, שבאמת, אתה יודע, ביום האחרון... דל אורנטיס
הבעלים.
כן, סליחה, נכון, לא ציינתי. עובד על משהו כזה שבאמת ישיר את יובנטוס, כי נאפולי חייבים לתת מכה. חייבים לתת מכה בשוק העברות, כי אחד הדברים שמאוד פגע בהם, למרות שהם כבר כמה שנים מטפסים ומוכשרים ועושים אחלה כדורגל, גם פעם האחרונה שהייתי פה, היינו, עפנו פה על מאוריציו סארי והשתגענו ממנו.
הם עדיין מקום ראשון בליגה האיטלקית אחרי 21 משחקים.
נכון, לא, הם בעונה מדהימה, ולא סתם אנחנו מדברים עליהם כ...
הם גם לפי דעתי פעם ראשונה הם אומרים שאנחנו רוצים אליפות.
יפה. ומה מה, מה פגע בהם מאוד לפי דעתי נגיד בעונה הקודמת? העובדה שבסופו של דבר הפעילו את הסעיף שחרור המטורף הזה של היגואין, שחקן שהיה מכונת גולים במקום הזה, מזוהה עם המועדון, כן. והוא הלך ליובה.
שמה, הם כובשים הרבה פחות מלציו במקום השלישי, אתה יודע מה, זה הבדל של 11 שערים, כן, הבדל של 5 שערים ליובה.
אבל זה העניין של הצהרה, כן. הם צריכים הצהרה והם צריכים לעמוד בהצהרה.
כאילו ההצהרה של... אנחנו אליפות, אנחנו לגמרי, חושבים
לגמרי,
אליפות.
לגמרי, לגמרי. ובקטע הזה אני לא יודע אם אמין יונס או לוקס מורה, אלה השמות שהם צריכים לכוון אליהם.
אמין יונס שחקן פנטסטי גרמני באייקס, אבל אני לא, הוא, אתה יודע, הוא מתאים בגלל שהוא 1.60 מטר וקרמבו כזה, ש...
נעמה דייקו מרטנס זה מעל 1.70 מטר.
לא, אני אומר, אז הוא מתאים למרטנס ולאינסיניה, אתה יודע, שלישייה קדמית כזאת מובילית קטנה מאוד, נכון. הם גם מאוד חכמים, הם עושים זיופי, הם עושים כאילו שהם עושים פייק ראנס כל הזמן, וזה מאוד מבלבל את ההגנה, וזה,
כן. הם שחקני טניס קטנים כאלה, הם אדירים.
כן, כן.
הם אדירים, הם אדירים.
אז יהיה מעניין מאוד מאוד לראות את נאפולי, נגענו בפריז, אוקיי? אני יודע שאתה פריזאי.
נכון, אני בתור ילד מאוד מאוד הייתי אוהב גדול של PSG.
גם האימייל שלך הוא עם PSG, נכון?
האימייל שלי הוא עם PSG מאז...
תגיד, הם יכולים להביא את מחרז פתאום? יש סיכוי שהם פתאום מביאים איזה...
איי, זה ענה.
יש סיכוי שהם מביאים פתאום איזה מחרז? חשבתי על זה.
שנייה.
מי, נאפולי?
כן.
וואי, זה יכול להיות אדיר, ראם.
בוא נראה, תקשיב, בהודעה שלך תשלח, תבקש את הטלפון של סארי בוואטסאפ שאתה נמצא בו.
אני אפסוק, אני זה. חשבתי על זה ואמרתי, מה אני הייתי עושה אם הייתי משחק עכשיו במנג'ר?
לפי דעתי מחרז לא יגיע.
כי זה במחיר הנכון?
לא יעזוב את לסטר בחלון הזה לפי דעתי כבר. הוא גם, אתה, כל השמועות שהיו עליו לליברפול, אני הפרחתי, זה חלום שלי שהוא יגיע לליברפול, של ליברפול.
כן, אמרתי, אם הוא מגיע לליברפול, את הבחירה של השחקן האפריקאי הבא עושים בלובי של אנפילד.
תשמע, קודם כל, אני חושב שליברפול עושים מהלך גאוני, שהם הולכים על השוק המתפתח הזה של אפריקה, זה משהו שיביא להם רק דברים טובים.
בגלל זה אני אומר, מה אם
שרק, רק,
חוץ מכל פברואר שני, שבו הם צריכים לשלוח את חצי מסגל.
אליפות אפריקה עברה לקיץ, איפה
אתה חושב? נגמר,
נכון, נכון, נכון.
יא סלאם, איך אתה מזכיר לי. אז תמשיך.
על מה דיבר? אז
מחז, נאפולי.
אבל מאז שהסיפור הזה קצת ירד, ואני עוקב אחרי ריאד מחז בכל הרשתות החברתיות.
איך הוא? איזה קול יש לו? איזה קול יש לו ברשתות החברתיות?
הוא מאוד מאוד פרו לסטר, ומאוד מאוד פרו אשתו.
הוא מדבר על פוליטיקה בבית?
משתדל שלא.
מה יש להגיד על הפוליטיקה שם בבית?
באלג'יריה?
באלג'יריה?
קודם כל הוא צרפתי.
הוא צרפתי. אבל הוא כן גדל, הוא כמה שנים בתור ילד העביר באלג'יריה.
הוא צרפתי.
לא, שש שנים הוא גדל בכפר באלג'יריה, זה שהוא נולד בסרסר.
לפני שנייה הוא אמר לי שבנזמה ערבי, אז אתה מדבר לי, אני מדבר איתי על ריאד מחרז.
תראה, מה הוא יכול להגיד על הפוליטיקה באלג'יריה? זה יתפס לא טוב אם הוא יתחיל לדבר על פוליטיקה באלג'יריה עכשיו. מהסיבה הפשוטה שהוא לא, הוא הסמל להצלחה ולנפילה של הכדורגל האלג'יראי עם האימור הזה על 100% בני מהגרים בסגל. אז בוא נגיד שבאלג'יריה בטח היא מאמן כמו רבח מאג'ר שמושך מספיק אש מהתקשורת המקומית שם עם אינסוף הצהרות משוגעות כאלה ואחרות, מחז נשאר שקט ותראה, הוא לא יהיה במונדיאל
כי זה באסה גדולה.
זה באסה גדולה.
מצד שני, אתה יודע, ככה, זה מונדיאל, ריין גיגז לא היה במונדיאל, אז ריאד מחרז.
אז זאת, נתת את שמועת הדימרציו מספר אחת של היום, ריאד מחרז לנאפולי, אני אוהב.
יאללה, בוא נתחיל את זה, בוא נתחיל להריץ.
מה עם יובה בצד השני של הכביש?
אז זהו, אתה יודע, אני...
לא בוא של הכביש, בצד השני של המגף.
כן. קודם כל, השוער צ'זני, עם 14 משחקים עם רשת נקייה.
חילוף דורות?
ועדיין אני לא מחזיק ממנו, אני לא יודע
למה. אתה לא מחזיק ממנו בגלל שהוא התחיל בארסנל.
זה נכון.
זה נכון. אתה עדיין אתה רואה את צ'זני, הילד שמופקר לחלוטין על ידי הגנה ועושה טעויות וכאלה. הם פשוט יובנטוס, הם סוג של... זה לא מכונה, כן? לא, אני לא אוהב לקרוא לזה מכונה, אבל זה פשוט אוטומט, אתה יודע, זה אוטומטי כל כך. השאיפה שלהם למצוינות, השאיפה שלהם לנצח כל משחק, אתה יודע, בלי בולשיט, אתה יודע, הכל, אני מגיע, קל ירי, צריך לנצח 1-0, 1-0, גנואה, צריך לנצח 1-0, יאללה, נצחנו. קייבו, הם מגיעים ונותנים את העבודה אחרי תחילת עונה כזה מגומגמת.
נכון.
מבחינת איכות, אין סגל איכותי יותר באיטליה ועמוק יותר. הם עכשיו, אתה יודע, כשאתה מסתכל על על איך שהם בנו את ה... איך שהם בנו את הקבוצה הזאת, זה הקבוצה שנועדה לרוץ בליגת האלופות ולרוץ בליגה.
תשמע, יש להם הם, מאמן
הם,
מצוין.
הם כנראה הולכים לרכוש את פלגרי מגנוע.
כן.
ילד קסם.
ואני חושב שזה משהו מאוד מעניין דווקא שאנחנו...
והם הולכים להביא את הצפון קוריאני, דבר איתנו עליו.
על הן.
כן.
כן.
זה הזיה, זה אני חייב להבין איך הדבר הזה קורה. בוא נדבר.
קודם כל,
מה זה? מדינה שיש בה רעב מטורף ודיקטטור משוגע ויש שחקן כדורגל מחוץ, זה הזיה, סלח לי, זה מטורף.
בנבחרת ברית המועצות, בשלל ענפי ספורט בזמן המלחמה,
הם אכלו טוב,
מיותר לזה.
הוא נראה רזה, הילד הזה נראה רזה.
הוא שחקן סופר מוכשר,
הוא מוכשר בטוח.
הוא משחק בפירוז'יה, כן, זה לא שהוא משחק בצפון קוריאה.
עדיין, תקשיב, ברור לכם שזה הזיה, נכון? מדברים איתו, תחשב, תראה, באמת, משחק איתו אפילו באטום, לא, ברור שלא שחקן כדורגל, הייתי עובד במועדון הזה, רק הייתי מציק לו עם שאלות.
השנה, תראה, הוא בסריה בי עם 7 שערים ו3 בישולים ב-17 משחקים, והוא,
איך קוראים לו, מה לרשום בחלק הזה? השחקן הצפון קוריאני?
לא, קוואנג סונג האן.
אוקיי.
קוואנג סונג האן.
והוא קצת מזכיר את סון
מטוטנהאם, להגיד
באיך שהוא משחק.
התנועות שלו הן מאוד מאוד מגוונות, הוא מאוד מהיר, מאוד זריז ברגליים, שליטה בכדור של בן אדם הרבה יותר בוגר מהגיל שלו. אתה לא רואה את החשש הזה, תכליתיות, חדות.
לא בטוח, כמו עם השחקנים האפריקאים הרבה פעמים, לא בטוח שהוא באמת בן 19. לא בטוח. נגיד את זה ככה.
מה?
זה...
מה היתרון להוריד את הגיל בשביל להרוויח יותר כסף?
לא. כן, אם אתה קונה שחקן בן 19 בסכום מסוים, הוא שווה יותר משחקן בן 26.
טוב, הגזמת. They are ageless these people, אבל אתה לא צריך להגזים. 26 לעומת 19?
יש
עברת להיות, יש מי, אתה מבין, זה עבר מי להיות אוריינטלי, הוא עבר להיות סתם גזען.
לא, זה לא, תקשיב, לא, זה צפון, תראה, קודם כל, צפון קוריאה, לא, זה צפון, לא בקטע הזה, צפון קוריאה, זה לא מדינה שאתה אומר, הכל שם פיקס ושולחים.
ברור שלא.
אתה יודע, זה מדינה שהם רמה, בסיס קבוע.
בוא אני אסיף. זה נשאר שלא שמתומתם, רגע.
נו.
אי אפשר לקחת בדיקה אדם או משהו כזה, ולדעת בין כמה בן אדם?
כן, אפשר.
אז נו, די, בסכומים האלה, אתה בטוח שלא עושים?
Who knows, אבל להוסיף לך לאווירה הזה, 1984, מתי הוא נולד, אתה יודע מה התאריך?
1-1-19, אז 1-1-99?
לא.
11 בספטמבר.
בבקשה, 99?
98.
יכול להיות שהוא נולד, לא משנה.
אולי הוא בן 12, יכול להיות עם כלום.
חבר'ה, בואו נדבר תכלס, צפון קוריאה, מדינת כדורגל לא רעה בכלל, גם בנשים. אוקיי.
החבר שלנו, ג'יימס מונטגיו, היה עכשיו במשחק בצפון קוריאה, כתבה מדהימה בבליצ'ר ריפורט על העניין הזה.
לגמרי. יש שם, תשמע, האצטדיונים שם במשחקים שלא משנה איזה נבחרת של איזה גיל מפורקים.
שוב, אני לא יודע, כי הרבה פעמים, אני לא יודע, אתה
חושב שמביימים את זה.
בסדר, סבבה. כל מה שמצולם שם זה לא, סבבה. זה מדינה סופר, סופר.
סבבה, נכון, אבל גם...
קרייזי של הקרייזי.
הוא היה שם, אתה ראית את הצילומים שהוא הבין שם.
אבל זה ידעו שהוא שם, אתה מבין?
הכל היה הצגה בשביל ג'יימס מונטגיו?
כן, כי זה מה שהם עושים
שם. גם ברמת המשחק כדורגל?
תקשיב, זה מה שהם עושים שם הרבה פעמים. זה הצגות, זה הצגה. הם חיים בתוך, אתה יודע, זה
אנשים... הם חיים במציאות אחרת, זה ברור, אין זה ויכוח. אבל נבחרות הנשים שלהם בכל הגילאים מצליחות מאוד.
בכל הגילאים. ה-Under 21s שהם... under 30s, כן, לא משנה, לא משנה.
אז זהו, על כל דבר אנחנו נוכל ללכת ולהגיד את זה, והם גם היו במונדיאל, ונתנו הופעה הירואית מול ברזיל, הובילו על ברזיל 1-0 במשך איזה 50 דקות, ואגב, כדי לחדד את זה, מי שלא מכיר את הסיפור, שבטלוויזיה שם הודיעו על ניצחון של צפון קוריאה על ברזיל.
כן.
אז...
אחד מהדברים במונדיאל הזה, שזה היה...
2006
זה היה? 2006. לא, זה היה בגרמניה?
2010. סליחה.
שהמאמן הצפון קוריאני מגיע ומדבר שם עם איזה קוריאני, ומנואל אבואי עומד ליד, וכזה כן.
נכון, נכון.
מנואל אבואי המצחיק.
כן, היו בבית פורטוגל, ברזיל, צפון אפריקה, צפון קוריאה.
תגיד, מה עוד באיטליה? אינטר, רומא, מילאן?
אינטר כואב לי הלב.
זה בזבוז, אה?
כי זה התחיל כל כך יפה, ובינינו, כשאינטר טובה, כיף לראות את אינטר טובה. זה מועדון שכיף לך לראות אותו.
גם כיף לראות את מילן טובה, אבל אתה יודע,
לא, אבל אינטר ספציפית,
אפרופו אסיאטים שנכנסו לכדורגל, מילן משתלטת, נשלטת על ידי סיני, שלא בטוח בכלל שיש לו כסף, ואתה יודע, יש
שם, זוכר מה אמרתי לך בטוויטר ביום שסגרו את העסקה.
וזה הזיה, כל הסיפור הזה שם, ולא בטוח מה קורה עם מילן, אז אתה יודע, זה...
תן לי לבבל גולדבר שנייה על אינטר. תן לי, אני רוצה לשמוע את אורי על אינטר שנייה.
אני אומר כזה דבר, אינטר, אני אומר, כיף לראות אותה טובה, ויותר מזה, היה כיף לראות את החיבור עם ספלטי בחציון הראשון. גם מאמן שכאילו היה אדיר והיה פורץ דרך לפני כמה שנים, ואז התדרדר קצת, וגם אינטר בסך הכל כלב די מוכה ופצוע מהשנים האחרונות, ובאמת אני ראיתי את איקרדי סוחב פה את החבורה, ובינינו זה חבורה מאוד מאוד מוכשרת של שחקנים. אחלה סגל, אחלה סגל, פשוט, אתם יודעים איך זה כדורגל ואיך זה עונה, כל קבוצה מקבלת את המשבר שלה באיזושהי תקופה של העונה, ואינטר חטפו אותה חזק. ומבאס, כי זה הראה לנו שהם לא
הם עדיין מקום רביעי, ועונה הבאה זה ליגת אלופות.
נכון, אבל הם עדיין לא בלבל של נאפולי.
גם להגיע ליגת אלופות, אם יצליחו להעיף את רומא מהרביעה הזו, זה כבר הישג גדול. הסיפור הגדול פה זה לציו, בוא נגיד את האמת, הסיפור הגדול פה זה לציו, מקום שלישי.
הסיפור זה לציו וסימון אינזאגי, המאמן הפנטסטי שלהם, ש אגב, אנחנו, הזמנתי מומחה איטלקי שידבר איתנו מתישהו.
מי זה?
אסף אקרמן יגיע.
לא למקה?
למקה יגיע גם כן.
למקה פשוט לא אובייקטיבי? אי אפשר להביא אותו לדבר.
למה אקרמן הוא לא אובייקטיבי?
אנחנו צריכים להביא את שניהם ביחד. לציו כובש את קצב כיבוש מטורף, סאביץ' אימובלה, שניהם בעצם...
לציו זה קצת הביתר של איטליה עכשיו, אתה יודע?
מה זה ביתר? באיזה מובן?
שהם קצת התקפה משוגעת.
בגלל שהם גזענים, זה מה שאתה רוצה להגיד.
אני אומר על הכל, הגנה לא בסי, הם קבוצה שיש לה, על הנטייה הגזענית פעם, כובשים...
מה זה פעם?
הם כובשים כמעט שלושה שערים במשחק.
כל קבוצה באיטליה.
הם כובשים כמעט שלושה שערים במשחק בליגה. המשחקים שלהם נראים בלגן.
ויש להם את החולצות הכי יפות באיטליה.
כן, אני רק אומר.
מבחינת הצבע הזה, אחד מהשחקנים הכי מפתיעים שם זה לואיס אלברטו, הספרדי, שאגב, אתה יודע, כשאתה חושב על איכות הכדורגל הספרדי, אז אתה אומר, אתה יודע, אף אחד לא מדבר עליו, שבעה שערים, שבעה בישולים, שחקן, אתה יודע, פנטסטי, השחקן המוביל שלהם מבחינת יצירת מצבים, יש את מילינוקוביץ' סאביץ' שנולד בספרד, הוא סרבי,
שגם רוצים לשים עליו הרימות של כסף, כל המועדונים.
הוא פול פוגבה. אתה מסתכל עליו, הוא פול פוגבה. אם פול פוגבה, הוא פול פוגבה.
לא מה שפול פוגבה הפך להיות, מה שפול פוגבה התחיל להיות והפסיק להיות יותר.
אני מדבר על שחקן שהוא...
קשה על עדיין כיף, שחק כדורגל.
שהוא קשר, שהוא קשר...
ככה היום, שרמן.
כן, תודה, אני...
כמה, אני אוהב את החיבור שלהם עם כמה מהחבר'ה, אתה יודע, שאתה אומר, כאילו, כל מיני כאלה, on the fringe כאלה, שחקנים שהגיעו ויחסית צעירים, וכאילו, אתה אומר לעצמך, הנה, הם היו מורים להיות במקום אחר, לא בלציה, או לא כאילו מקום שלישי באיטליה, והם כאילו, הם עכשיו כן, הם מקום שלישי באיטליה. והם מצליחים, כמו וואלאס, שהבלם, וסטפן דבריג' וריה, ההולנדי, לוקאס ליאבה שם, סבבה, פיליפה אנדרסון, שכל הזמן דיברו עליו, אתה יודע, כשחקן שאמור להיות עכשיו במנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד, והוא לא נמצא, ואימובלה, שהיה...
אנדרסון,
פיליפה אנדרסון, כן, וצ'ירו אימובלה, ש... הוא היה אמור להיות העתיד של הכדורגל האיטלקי, הוא עכשיו בן 27, זה כאילו הוא לא צעיר, אבל הנה, הוא מגיע, הנה, הוא נותן את זה, היה לו עונה אדירה בטורינו, עבר לדורטמונד, נכשל בדורטמונד, הסתובב, היה סביליה וזה, נכשל,
חזר הביתה
ללציו, נותן בראש.
לגמרי, לגמרי, קבוצה מגניבה, צעירה, ו...
והמאמן, סימון אינזאגי, האח הפחות מוכר מפיליפו, והוא המועמד המוביל להיות המאמן הבא של יובנטוס, לפי הרכש ברשת.
בדיוק באתי להגיד לך שזה נראה כאילו יובנטוס ומקס אלגרי יכולים להמשיך פוראבר.
מקס אלגרי מדברים עליו על צ'לסי כרגע. בוא נדבר על צ'לסי. הם נפסידו אתמול לארסנל בחצי גמר גביע הליגה, שזה נחמד. בתור רועד, אני הייתי אאוט לגמרי, אני הסתכלתי על המשחק הזה, הייתי גמור מעייפות. צ'לסי, זה אפרופו קליבלנד וריאל מדריד, זה מרגיש כמו סוף הדרך שמה. כאילו, אנטוניו קונטה...
נראה שפשוט קונטה התלכלך... התלכלך קצת עם המערכת שם.
עם כולם, נו מה, דבר זה עם מוריניו, והוא מלוכלך, זה שנה מלוכלכת. זה דיבור, אתה יודע, מצטער לקחת את זה מפסים שמקצועיים, אבל תראה במה אנחנו מתעסקים. בריבים מטופשים שלו עם מוריניו, בריבים על רכש, שהוא קיבל שחקן ב-70 מיליון, די.
אפרופו, הוא ויתר על דיגו קוסטה.
הוא ויתר, הוא שלח לו אס-אמס של אחי, we're done, כמו זבל, באמת.
דיגו קוסטה,
מי מפטר ככה בן אדם?
עם שלושה שערים ושני בישולים, מאז שהוא הגיע ל...
דווקא, אתה היית ממשמיציו הגדולים
של דיגו קוסטה.
ואני אחד השחקנים האהובים עליי, אגב. אני חושב שכיף שיש לך בקבוצה בן זונה גדול, שיודע לשים גול ויודע לתת ביס אם צריך.
רק אל תרוץ לקהל שיש לך צהוב.
אני לא חושב שאפשר לסמוך עליו, פשוט. מבחינת התנהגות, הוא לא יכול לשלוט על עצמו באופן רגשי, הוא לא שחקן שמשתף פעולה באמת.
נכון, הוא לא צפוי, הוא איש לא צפוי.
אז אני לא הייתי סומך עליו, אבל...
אבל לא היית משחרר אותו מקבוצה שרוצה לקחת אליפות אנגליה לצוכן, תביא עוד חלוץ, תן לו תחרות, תגרום לו לרצות את זה.
אתה מסתכל,
אתה מעיף אותו בביתה
בלי... הביאו את מורטה. אבל על פניו, מורטה שחקן איכותי יותר מדיאגו קוסטה. העניין הוא שאני מסתכל על צ'לסי הזאת, ואתה רואה כל כך הרבה מרגרינה שם, וזה לא מתאים לצ'לסי, לא מתאים לקונטה, אתה מבין? לא יכול להיות שיש לך את בקיוקו וקנטה באמצע, ואתה מפסיד לארסנל. לא יכול להיות.
מה, בגביע עכשיו?
כן.
נעזוב גביע.
אבל שיחקו עם הרכב הכי חזק. עכשיו, זה לא, אתה יודע, אתה רואה הרבה משחקים שנגמרים 0-0, אתה רואה משחק נגד נוריץ', שנוריץ' עושה להם בית ספר. זה, אתה יודע, זה משהו שם לא מתקתק. ועכשיו, אתה יודע, מדברים...
וגם האימור הזה על מורטה, אפרופו אמרת, אני אומר, יש משהו...
מורטה לא שחק במשחק הזה, כן?
לא, אני אומר, נכון, אבל...
אבל אני אומר, באופן כללי, להחליף את דיאגו קוסטה במורטה זה לא צעד חכם. אתה צריך גם מזה וגם מזה. כי מה זה מורטה? זה ילד מהקרם של הקרם של אירופה, ממחלקת הנוער של ריאל מדריד. ומה זה דיאגו קוסטה? זה זמבו, אתה יודע מה זה זמבו? זה ערבוב של שחור עם אינדיאני בברזיל, בדיוק.
הבן אדם היה בגיל 19, היה נעצר על הברחת צעצועים מפרגוואי, נו כן, אתה יודע.
ואין מה לעשות.
זה קשה בשה.
זה סוג של קשה בשה. ורסטיליות זה הכל. אתה מביא את מורטה, אבל אתה רוצה להישאר בטופ, אתה רוצה לקחת אליפות, אתה רוצה להיאבק על צ'אמפיונס ליג, תביא גם את ילד השמנת הכי טוב והכי אינטליגנט, וגם תביא את דיאגו קוסטה הזה שהיא...
איזה מעליב זה לטוטנהאם, שעושים הכל כביכול נכון, באה צ'לסי בעונה די סיוטי ומדי 5 נקודות מהם.
אתה יודע, האמת שהיה לי שיחה עם ילד בן 13 על כדורגל, ואני סופר הופתעתי.
נו.
אוקיי? הוא מסתכל על טוטנהאם, כמו שאני בתור ילד הייתי מסתכל על ארסנל לצורך העניין. אתה מבין? טוטנהאם למשל...
אבל טוטנהאם לא זכתה באליפות.
זה לא משנה. טוטנהאם היום, מבחינת הכדורגל שהיא משחקת, מבחינת הברנד קולטי שלה אצל ילדים קטנים, הם זוכרים אותה כקבוצה יותר גדולה לצורך העניין מארסנל בשנים האחרונות.
אתה מסתכל על הטבלה, מקום חמישי, 45 נקודות, צ'לסי, עם כל הסיוט הזה, 50 נקודות. טוטנהאם מאבד נקודות על ימין ועל שמאל במשחקים שקיין עושה 3 שער.
נכון, כן, הנבואת זעם של גוארדיולה, שפוצ'טינו כל כך ברח ממנה, כן מתחילה להגשים את עצמה.
איזה נבואת אדם?
הארי קיינטים.
הארי קיינטים.
זה לא היה ככה, ומרגע שהוא אמר את זה, זה כאילו לכולם שם נכנס.
לא, יש להם את סון שהוא באמת פנטסטי.
ויש להם את דמבלה שהוא אחד בעיניי שחקני הכדורגל
הטוב. אבל במשחק שקיין לא כובש, הם לא מנצחים.
דלה אלי ירד בכושר שלו, והוא כנראה יש שם העניין שהוא אנגלי, אתה יודע.
יש לו בעיה קשה של מקרה ששחקן כדורגל אנגלי.
שהוא לא יכול, אם הרי קיין הוא יצא מזה והוא הלך על, אתה יודע, הגיבורים שלו זה טום בריידי, כאילו, הוא אומר, אני מקצוען, סופר זה, דלה אלי כנראה איבד שם איזה משהו בדרך. אריקסן קצת לא פוגע כמו מפעם.
מאז המשחק דנמרק. מאז הגולים האלה, שהוא העלה אותם...
אתה מגיע לסיים, אתה רואה את זה, ובגלל זה אתה צריך כן כל הזמן באמת לחשוב על מי אני מוסיף לקבוצה. כל הזמן. אתה לא יכול לרוץ, אתה רואה את זה בריאל מדריד, אתה רואה את זה בטוטנהאם, אתה לא יכול לרוץ, אתה רואה את זה אפילו בנאפולי, אתה רואה את זה כל הזמן, אתה רואה, קבוצות רצות ביחד הרבה זמן, הן מגיעות לאיזה שהוא סי רגשי, סי אישי, סי זה, אתה חייב להכניס את, חדש, את הדם החדש הזה, בשביל שישנה קצת הדינמיקה.
וטוטנהאם לא עשו את זה טוב. כאילו, אני מאוד מבסוט על דוויסון, צ'אנט, סנצ'ז, שבאמת אחלה רכישה, גם שנים קדימה. אבל באמת, בכל החלק ההתקפי של דלה וארי קיין, חסר לי את הפרו הזה שכבר נגע בתהילה ובא לו לעשות משהו גדול בטוטנהאם, אבל אתה יודע, לא הלדר פושטיגה לצורך העניין, או לא כאלה שמות, אתה מבין? אני רוצה איזה שם גדול באמת שכבר היה שם, שהגיע לחצי גמר צ'אמפיונס, ואומר וואלה, אני לוקח את טוטנהאם ומוסיף את הגרוש, את הגרוש
לפאונד. אז כרגע הדיבור שדווקא ההפך יקרה ושהארי קיין ילך ב-200 מיליון, אני אגיד לך, טוטנהאם צריכה את הכסף בשביל להשלים את בניית האצטדיון שלה. 200 מיליון קונים הרבה, עוזרים בהשלמת אצטדיון שאמור לעלות ההכנסות ולשדרג את טוטנהאם כמועדון גלובלי.
לקלוט את כל טיולי הבר מצווה האלה שאתה מדבר עליהם.
הוא לא יעלה פחות מ-200, כלומר, אם ריאל מדריד רוצה אותו. הוא לא עולה פחות מ-200.
הוא לא עולה פחות מ-200, לא משנה מה. הוא אחד הסופר גיבורים.
הוא גם לא רוצה לעזוב.
היחידים בעולם הכדורגל, יש לו כל כך, הבן אדם הזה הוא הפול פאקג'. הוא גם בחור טוב, הוא גם טים פלייר, הוא גם סוס עבודה.
הוא גם בעיקר סוס עבודה.
הוא גם חובש ים בשערים.
אבל הוא לא סוס עבודה. הוא לא סוס עבודה. הוא איש חכם. הוא איש חכם.
עובד שאתה רוצה בארגון שלך, לא משנה מה.
אתה יודע, הוא מנתח בווידאו. הוא מנתח בווידאו איפה הוא צריך לתקן. והוא יושב עם האנליסטים של טוטנהאם ועובד איתם, אתה יודע, הוא מאוד מדעי בהתפתחות שלו.
אתה יודע, באנגליה מאוד מעריכים את המשחקים המושלמים של גולים בשמאל, רגל בוגל בימין ונגיחה, אז הייתי מוסיף גם אפשרות לבעוט מרחוק, ולקיין נוסיף גם את זה. אם אוגוארו, אתה יודע, עושה עם שמאל ימין, רב שאחד מהם זה פנדל ואחד זה נגיחה, קיין גם יש לו את הביתה מרחוק. הוא באמת חלוץ מטורף כרגע.
הרי קיין הוא אחד, דיברתי עם מתמטיקאי שמתפרסם השבוע במגזין כלכליסט כתבה עליו, אני אפרסם אותה אחר כך, שהרי קיין הוא אחד מהשחקנים הכי חכמים במובן הזה של לדעת מתי לבעוט. טוב.
אנחנו ממשיכים, תמשיך.
אנחנו ממשיכים, לא, כי יש...
לא, הוא הולך השתין, תמשיך.
זה מה שהוא עושה?
הוא סימן.
הייתי בטוח שהוא עוזב, כי הוא אמר שמקודם שהוא צריך...
אולי הוא ילך, אבל בינתיים הוא הולך השתין.
בהצלחה עם זה...
ליגה אנגלית? NBA?
תגיד, סנצ'ז. לא, עוד מעט, NBA. סנצ'ז עוזב למנצ'סטר יונייטד השבוע.
אני כבר מצפה.
אתה מצפה למה?
נראות כמשחק. לא מסקרן?
אתה מאוד מסקרן. דיברתי עם הרבה אוהדי מנצ'סטר יונייטד, אז הם קצת כעסו.
היה קשה לא לראות אותם.
כן, הם קצת כעסו על זה שאמרתי שהוא יחליף את לוקאקו בשבוע שעבר, אבל אני לא חושב שהוא יחליף את לוקאקו.
היה כמה לוקאקו עד שאמרו, הנה תראו, הוא שם אסיסט, סבבה, תודה.
כן, יופי, 75 מיליון.
Well spent. לא, הוא אחלה, אני ממשיך להגיד שהוא לא שחקן שיביא לך נקודות.
הוא שחקן שעוזר לך לגרום לקבוצה השנייה להרגיש רע.
אולי הוא יהיה השחקן הזה. אולי משהו, אתה יודע, אולי פתאום איזה הגעה שסנצ'ז פתאום שנה אצלו משהו, אני לא יודע מה.
השאלה אם סנצ'ז, אם הוא מגיע, הוא משחק בשמאל או בימין, אז הוא לוקח את המקום של מרסיאל או ראשפורד, ואם הוא שחק באמצע, אז אתה יכול לשחק גם עם ראשפורד, סנצ'ז. השאלה, תראה, סנצ'ז בטוח יפתח. כשאתה משלם כמעט 500,000 לראות סטרלינג לשחקן.
לשבוע.
וכשיש כבר דיווחים שפול פוגבה רוצה השוואת שכר, אתה לא, אתה אומר,
איזה שגעת, איזה שגעת, אתה יודע, מלא הדמי העברות האלה, שזה מתכזז בין לבין, המשכורות לא מתכזז עם אף אחד.
המשכורות, קודם כל, מנצ'סטר יונייטד עם המכנסות אדירות, היא יכולה להרשות לעצמה. אחד מהדברים שהכי מוזרים לי עם אלכסי סנצ'ז, האמת היא זה לא מוזר, בגלל שזה ארסן ונגר. הוא אמר, אני לא מבין, ונגר אמר, אני לא מבין למה שמישהו ירצה לעזוב את ארסנל.
בסדר, עזוב, אני לא מתייחס, נו,
בגלל זה
זה כמו רדיו חיפה, זה כמו לשמוע את רדיו חיפה.
אבל הוא כן מדבר על זה שסנצ'ז בחוזה האחרון שלו, ובגלל זה הוא רצה פי צ'ק ענקי.
באמת צריך תירוץ למה אני רוצה 500,000 פאונד בשבוע? יש איזושהי סיבה כאילו, זה החוזה האחרון, זה החוזה הראשון, מה זה משנה? זה חצי מיליון פעם בשבוע.
לא, ברור, ברור.
וזה לא לשחק בסין, זה לשחק ביונייטד.
אבל תראה, סנצ'ז, היה לו הרבה הצעות, מפריז סן ז'רמן, מנצ'סטר סיטי, אתה יודע, הוא היה יכול להגיע לקבוצה שבה, בוא נגיד, לא יהיה לו בעייתי לשחק במובן הזה.
פסקל, זה יונייטד וזה חצי מיליון פעם, למה שמישהו יגיד לא לזה?
שנייה, אני אומר, אני לא אומר שלא, אני פשוט אומר שהוא היה יכול להגיע לקבוצה עם דרך יותר קלה לתהילה. אוקיי? כי מנצ'סטר יונייטד צריכה להתמודד מול מנצ'סטר סיטי עכשיו, מול ליברפול, מול איזה. הוא היה יכול להגיע למנצ'סטר סיטי לקחת אליפות כבר השנה.
יש לו ליגת אלופות.
היה יכול להגיע לפריס סן ז'רמן. הוא לא היה מקבל פחות כסף, אוקיי?
בסיטי, בי פאר הוא היה מקבל פחות
כסף. לא, בסיטי הוא היה מקבל פחות כסף.
חצי, אולי.
לא, לא חצי, לא חצי.
הם היו שוברים את התקרת...
הם משלמים לא הכי הרבה?
הם היו משלמים לו יותר ממה שהם משלמים ל-KDB ואגוארו?
לא, אבל הם היו מסיימים אותו...
אז זה חצי ממה שהוא מקבל עכשיו.
לא, מה פתאום?
בטח הם, על המפיים.
דה ברוינה זה 280 או 270.
לא.
אני בודק לך עכשיו, תמשיך לדבר.
דה ברוינה עכשיו חתם על חוזה של 300 כמעט.
כמעט, נו, זה עוד חצי.
אבל לא משנה, בכל מקרה, אני אומר... תראה, קודם כל אני לא בטוח גם שזה חצי, כן? יש דיווחים על 400, עם סאצ'ס וזה.
אבל הם חברה ציבורית, הם לא חייבים לדווח על זה?
כרגע לא, כי הם מדווחים פעם ב. אבל בכל מקרה, סאצ'ס עצמו הגיע למקום שכשאתה מסתכל עליו הוא לא natural fit במובן הזה לתוך המערך. אין כאילו מערך שהוא נכנס אליו בול.
280.
אין מערך שהוא נכנס אליו... אין מערך שהוא נכנס אליו בול, כי אתה כן צריך להזיז או את ראשפורד אהוב הקהל, או את מרסיאל
שנותן
עונה טובה, ובאמת, אתה יודע, אתה לא רוצה לעצור אותו, או במקום לוקאקו, שחקן של 75 מיליון לירות סטרלינג. סנצ'ז לא יכול לשחק באמצע, הוא לא נאמבר 10, הוא גם גרוע בתור נאמבר 10, בתור אחד שראה אותו כמה שנים, הוא לא יכול לשחק, הוא שחקן שצריך לקבל את הכדור קרוב לרחבה, לעשות את הפאוור מוב ולתת ביתה.
יש לי אברהימוביץ' מתישהו.
יש לך גם את זלטן, אתה יודע, יש לך את חואן מטה שאתה
שם. זלטן די סיים, וחואן מטה גם כן, הוא שירת הברבור שלו ביונייטד. אני חושב שסנצ'ז זה רכישה מצוינת, כי יש לו בדיוק עוד שנה וחצי לתת את הטמפו שהוא נותן עד עכשיו בקריירה.
יש סיכוי שמשחררו מישהו? נגיד חואן מטה כזה לנפולי, משהו כזה?
חואן מטה כנראה יעזוב בסוף העונה, יחד עם זלטן. זלטן כבר קיבל הצעה מארצות הברית, הצעה מאוד גדולה. כאילו, על פי הדיווחים, אני לא סוכן של זלטן, לצערי.
בסעודיה רצו שמועות שאלי לאל יציאו לו חוק.
זה גדול.
אני לא רואה אותו עובר ל... Hold your horses.
יש לך שם בעצם רביעה קדמית שאתה צריך...
להכניס אליה דמות מאוד דומיננטית.
כן, אתה מכניס למנצ'סטר יונייטד דמות מאוד דומיננטית. אגב, דמות מאוד משונה. כן, אהבתי אותו מאוד בתור שחקן ארסנל, כן, שלא נטעה. אבל אתה יודע, הוא בן אדם שלא מתחבר כל כך עם החברים שלו לקבוצה.
לא מעניין אותו להתחבר.
לא מעניין אותו, אתה יודע, הוא עם המטוס הפרטי שלו, עם הכלבים שלו. אתה יודע שהוא אוהב לטפס על עצים?
כן, כן.
היו קוראים לו הסנאי, כשבטופיקה בצ'ילה, אז הוא היה מטפס תמיד על הבתים, לקחת את הכדורים ומטפס על עצים. אז גם היום הוא אוהב לרוץ ביער עם הכלבים ולטפס על עצים.
אתה יודע מה הזיכרון שלי?
זה טיפוס משונה.
מה הזיכרון שלי מאלקסי סנצ'ז? ב-2011 הייתי בצ'ילה. ואז אני חושב, או שהוא בדיוק השלים את המעבר לברצלונה, או שהוא היה בדרך להשלים את המעבר לברצלונה, נכון? מתי הוא הגיע לברסה? ב-2011 בדיוק, נכון?
אני חושב 2010, אני בודק לך.
כן.
2010, 2011, משהו כזה. ותשמע, היו פוסטרים שלו בכל מקום, ושאתה חושב על מאיפה הבן אדם הזה הגיע, ואיזה ילדות הייתה לו.
2011, צדק.
כן, ואיזה ילדות הייתה לו, וזה היה מדהים שפשוט כל עסק בצ'ילה, לקח תמונה של אלקסי סנצ'ס, ופרסם אותו, ושם אותו בתור איזשהו שלט חוצות, מי עסק, מקולת.
כמו הפוסטר של הרמטכ"ל, שבידיעות אחרונות מחלקים, ואז יש לך את זה בכל מיני מקומות.
לגמרי, אבל כאילו זה כאילו, אני זוכר מי מקולת הכי שכונתית בעולם, ששמה בלוגו שלהם את הפרצוף של אלקסי סנצ'ס, ולא שואלים אותו בכלל, ועד מוביסטר ענקית הסלולר שלהם, והבן אדם הוא אליל גדול, ואני חושב ש... טוב עשה מוריניו שהביא אותו, מעבר לזה שלא ברור איך הוא ישתלב, זה דבר אחד. מה שבטוח, הוא מביא משהו שליונייטד היה חסר השנה.
אתה חושב?
כן, אני חושב שכן. אני חושב שאף אחד מכל השמות שאמרנו, לוקאקו התחיל מצוין, אבל סנצ'ז לא יבוא על חשבון לוקאקו. אני לא חושב שהוא יוריד את לוקאקו לספסל. הם בהחלט יכולים לשחק ביחד. עם סנצ'ז צריך לשחק עם שחקנים הרבה פחות טובים מלוקאקו. לוקאקו הוא סופר אינטליגנט והוא משחק משחק אחר. משחק משחק אחר לגמרי. אני חושב שמי שצריך לחשוש, מי שצריך לחשוש זה ראשפורד.
אוקיי, אבל אני...
כי כשהמאני טיים יגיע, אני בטוח שבסופו של דבר...
אלכסיס סנצ'ז לא אוהב להיות בצד ימין. לא אוהב להיות בצד ימין. בברצלונה הוא הרגיש שהוא...
למרות שכמה מהגולים הכי יפים שלו הגיעו מצד ימין.
נכון, אבל הוא לא אוהב להיות בצד ימין. הוא מאוד אוהב להיות בצד שמאל, לרוץ פנימה.
נכון.
זה מקום של מרסיאל, אתה מבין? באמצע הוא כן משחק טוב, סנצ'ז, והתקופה הכי טובה שלו בארסנל הייתה שהוא היה שחקן מרכזי.
אתה יודע מה הוא יכול להביא ליונייטד? הוא נורא אופורטוניסט. הרבה מהגולים שלו בארסנל היו שהוא פשוט מגיע למקום הנכון, אפילו במשחק הזה נגד ליברפול, ה-3-3. תחשוב על הגול של סנצ'ז, שהוא פתאום חותך לתוך הרחבה ושם את הרגל במקום הנכון, או נוגח. כמה זה חסר ליונייטד של השנה, שמגיעה למלא מצבים ואין שער.
כשאתה מסתכל על ה-Advanced Analytics של סנצ'ז, הוא לא שחקן שמקדם את הכדור קדימה, והוא שחקן שתוקע את הכדור הרבה פעמים. ויותר מזה, הוא גם מאבד המון כדורים. זה לא שחקן שאתה יכול להכניס אותו לתוך שטף המשחק, אלא אם כן הוא בשפיץ שלך. בשפיץ בצד שמאל או בשפיץ בצד ימין?
שמע, ב-4-2-4...
בצד...
ב-4-2-4 שמוריניו שיחק כמה פעמים השנה, הוא דווקא כן יכול להשתלב.
ב-4-2-4? מה, פוגבה ומטית שחזיקו את האמצע? זה מה זה התאבדותי לפי דעתי?
למה? אתה קצת אומר למרסיאל וראשפורד להתחיל טיפה יותר קרוב לחצי.
אחד מהסיבות,
ויש לך פאקינג שפיץ של לוקאקו וסנצ'ז, אחד עם המהירות, אחד עם הגב. המון אופציות.
אני עדיין לא רואה, קודם כל, אני לא רואה איך קבוצה כזאת נשארת מאוזנת. ודבר שני, ואני חושב שזה אחד מהסיבות שמחתריאן נכשל במנצ'סטר יונייטד.
לא סמכו עליו?
לא, לא רק זה. מחתריאן זה שחקן שצריך את הכדור אצלו, או להיות, אתה יודע, חלק מההתקפה. אוקיי, בדורטמונד הוא היה העונה הכי טובה שלו.
שהוא היה go to guy שלהם, נכון.
שם תוכל, ותוכל העביר, היה תנועת כדור.
הוא היה ברומטר.
וכשאתה מסתכל על התבנית מסירות של דורטמונד, אתה רואה תבנית מאוד ברורה, שחקנים מקבלים את הכדור, משחררים את הכדור, הרבה תנועה, כולם נוגעים בכדור. במנצ'סטר יונייטד זה לא קורה. מנצ'סטר יונייטד, התבנית מסירות בעיקרה, זה פוגבה, מקבל את הכדור ממטיץ', מההגנה, מצד שמאל, מצד ימין, ומחפש את הכדור קדימה.
נכון.
ואתה רואה את התבניות מסירות, כן? פוגמה מקבל הרבה את הכדור בצד שמאל קרוב, מחפש בוויק סייד, או מוסר למרסיאל, מוסר ללוקאקו עם הגב, וזה... אין את
הז'וגו הזה,
בדיוק. אין את התנועת כדור, את התבנית מסירה ששחקן כמו מחתריאן צריך להצליח בה. בגלל זה, אגב, אני חושב שהוא יכול להצליח בארסנל. אבל... כשאתה מסתכל על סנצ'ז, אוקיי, בשנים האחרונות הוא משחק רק בקבוצות של תנועות, של תנועות זה, והוא משחק הכי טוב, שהוא הפוקל פוינט של המסירות עומק. הוא זה שמקבל את המסירת עומק בשביל לעשות את המוב קרוב לרחבה. ככה הוא משחק טוב. הוא לא משחק טוב שהוא חלק מתנועת כדור שאמורה להיות תנועת כדור, אפילו תנועת כדור ישירה, הוא לא משחק טוב בזה.
זה מה שאני אומר, אתה פשוט מגוון את ההתקפה, ממצב שיש לך פוקל פוינט בלוקאקו, יש לך עכשיו לוקאקו, ועכשיו סנצ'ז, הוא יקבל את הכדור.
אבל זה ארבעה, אני אומר, זה ארבעה פוקל פוינטס, זה ארבעה שחקנים שצריכים לקבל את הכדור, מתנועת כדור, ואין לך את מי שיניע את הכדור, אתה מבין מה אני אומר? אם אתה משחק 4-3-3, עם פוגבה, מטיץ', נגיד אררה, כן, מרכז, מרכז מאוד חזק, שיכול גם להניע את הכדור.
אז אתה אומר שזה בעצם יפגע בפוגבה, שדווקא השנה כאילו עשה
את ה... אני פשוט לא רואה את פוגבה וסנצ'ז מצליחים באותו צד. אני פשוט לא רואה את זה. אני
דווקא מאוד אופטימי, אני חושב ששניהם פרדטורס ו...
הוא מתחיל עכשיו? הוא משחק כבר בסוף שבוע?
אני לא חושב שהוא יכול לשחק בגביע. הוא שחק בגביע?
לא, עכשיו יש פרמייר, עכשיו יש ב-30 יש מחזור. למה שהוא לא ישחק?
עכשיו... יש עכשיו גביע, לא? או שזה בפברואר?
אני, תמשיכו לדבר, אני בודק את זה עכשיו. שנייה, תמשיכו.
זה מעניין לראות אם כבר בסופה שזה הוא ישחק.
לפי דעתי הם משחקים בגביע.
30 בינואר יש מחזור.
כן?
לא, אבל יש לך את המשחק בגביע קודם.
יש לך מנצ'סטר יונייטד ביום שישי נראה לי, נגד יובל.
אתה צודק, זה רק אמצע שבוע.
רגע, יונייטד נגד מי משחקים? אבל נגד ברנלי עכשיו?
יובל.
יובל?
כן.
ורק אחרי זה נגד מי משחקים?
טוטנהאם.
נגד טוטנהאם.
טוטנהאם.
טוטנהאם בלונדון, אם אני לא טועה.
כן. טוב, בואו...
וואו, איזה, אתה יודע, להגיע למשחק נגד, משחק ראשון, לעלות מול טוטנהאם. זה, this can end. One way or another.
טוב, דיברנו הרבה על ברצלונה שבוע שעבר, בוא נדבר קצת על ספרד ואז נעבור לשאלות הסופיות.
לא נגענו בכלל בסיפור הכי חם שהיה השבוע.
אנחנו, בגלל זה אנחנו מגיעים לספרד, יפה, חביבי.
קדימה.
אוקיי, הדבר הכי חם שקרה בספרד ובסעודיה כרגע, חוץ מהקטע.
יש הרבה גם שאלות על זה, אבל זה פשוט יחסה לנו את השאלות.
כן. הסעודים, רשות הספורט הסעודית חותמת באוקטובר על הסכמים לליגה, כי חלק מההסכם לליגה מקבלת חשיפה מאוד גדולה בסעודיה, כנראה גם הרבה מאוד כסף, והסעודים שולחים בהשאלה את השחקני הנבחרת המובילים שלהם לקבוצות בלליגה ובלליגה 2. איגוד השחקנים הספרדי יוצא נגד ההסכם הזה, אומר שזה פוגע בשחקנים. כל מי שבעצם חשוב לו הכדורגל מעל הכסף, מסתכל על זה ואומר, אוקיי, זה תקדים קצת מסוכן. אמרתי את זה בשבוע בלונדון וקירשנבאום, לפני שנה, סין...
שהחלפת אותי.
החלפתי אותך. כן, אני, קודם כל אני אמרתי להם, קחו את אורי, קחו את בבא. ואתה לא הסכמת, אתה סנוב. לא נעל לך ירון לונדון. לא משנה.
אין תגובה.
אין תגובה.
לא, באמת שלא יכולתי להגיד.
אז... הסינים הציעו בשנה שעברה או לפני שנתיים לפורטוגל בליגה השנייה בפורטוגל, אנחנו נביא לכם כסף, אתם פשוט תיתנו עם הילדים שלנו לשחק. הפורטוגל הם אמרו לא, זה לא מקובל על הדעת שהסכם חסות קובע לנו מי שחק אצלנו, אפילו אם זה שחקן סגל. אוקיי, ולא שחקן סגל. והסעודים כן מצליחים.
אני אגיד לך משהו.
אז קודם כל בוא תגיד לי, וזה רק השערה שלי, האם זה בעצם פתח להשקעה סעודית יותר מסיבית בכדורגל? א', וב', איך אתה רואה את זה?
נייס. אז קודם כל, ברמה של לעשות מובים גדולים, סטייל מה שעושים באמירויות ובקטר, בכדורגל האירופי, זה לגמרי הצעד הראשון המסיבי של סעודיה בנושא הזה, בקטע הזה אתה צודק. עכשיו, צריך להסתכל על הסיפור הזה ולהסתכל על כל הצדדים שלו, כי זו תמונה שהיא מורכבת, נכון? זה שקובעים איזה שחקן יהיה בסגל, זה אנטי ספורטיבי.
שמע, זה מה זה מורכב? הסעודים מגיעים לספרדים שאין לא, להם כסף, מורכב, אומרים להם בואו קחו כסף, הם אומרים יאללה.
לא, אבל זה מורכב בגלל שזה ביזנס, ויש פה, הקבוצות הספרדיות מרוויחות פה משהו שהן לא היו מרוויחות אחרת. אתמול בקטנה הזדגזגנו על זה בטוויטר, על הבוסט שבעצם לבנטה מקבלת, החשיפה שהיא מקבלת לזה בשוק, שהוא לא רק הסעודי, הוא שוק של העולם הערבי, הוא שוק גדול.
אין ספק אחרי שלבנטה הופכת לדבר מספר אחד בסעודיה, הקבוצה של סעודיה.
לא, זה לא בהכרח אומר, אבל זה שהם לוקחים את הסעודים מספר אחד בעולם, אז בהחלט זה מעלה את החשיפה שלהם. מבחינת הברנד פרזנס שלהם, זה מתנה מטורפת.
אגב, הוא שחקן...
פיידן מואלד, ראית אותו משחק?
כן, הוא שחקן...
יש לו מקום בליגה הספרדית?
לא יודע.
לא יודע? אז לא ראית אותו משחק? הוא שחקן נהדר,
ראיתי אותו...
שהוא טוב בהרבה מאוד שחקנים.
ההבדל בין אסיה לכדורגל הוא ההבדל כמו ישראל בכדורגל. אתה יכול להיות פנטסטי בישראל,
נכון?
אוקיי? ואתה,
בגלל
אתה,
זה אני
אתה
לא אומר כלום, שהוא בטוח
אתה כלום ב, ב, אבל, בתחתית של הליגה הספרדית.
אבל אני אומר כזה דבר, תראה, הסעודים מנסים לעשות משהו.
אגב, הוא שחקן, הוא סעודי 100%?
לא, הוא צאצא של סודנים.
הוא צאצא של סודני או הוא שהוא הגיע הסודני?
לא, הוא נולד בסעודיה.
אוקיי.
עכשיו, אני אומר כזה דבר, סעודיה, קודם כל למי שלא יודע, היא מפסידה מדי שבוע 140 מיליארד דולר במלחמת האזרחים בתימן.
כן.
הרבה כסף כבר
אין שם. מה המספר שמעת?
140 מיליארד.
מה? בשבוע?
בחודש, סליחה.
איך זה יכול להיות? תסתכל. על מה הכסף הולך?
נשק.
מה אתה מדבר?
נשבע לך.
תקשיב, משרד הביטחון הישראלי זה 70 מיליארד שקל בשנה.
מוציאים שם? אולי, שמה, אולי,
יש לי הרגשה ש... אתה יודע, אני לא, יכול להיות שמספר יוצא, אבל הוא לכיסים של אנשים אחרים.
אני חושב שההפסדים גם כוללים בעצם...
בעיה, אי-פיתוח של נפט.
אי-פיתוח של נפט ועוד כל מיני.
עזבו, מלא כסף, מצטער פרטי.
אולי לא רק ספציפית על המלחמה הזאת, בכל התחום הכולל, הם מפסידים 140 מיליארד בחודש.
יש להם בעיות כלכליות, יש להם בעיות כלכליות קשות, יש להם מאבק דיפלומטי מדיני מאוד מאוד משמעותי עם קטר ואיראן.
במלחמה שהם כרגע מפסידים בה. אז אני לא יודע להגיד לך אם זה עכשיו הולך להימשך המהלך הזה בתוך הכדורגל, כי באמת שאני לא יודע כמה כסף יש להם. אבל אני יכול להגיד לך כזה דבר. יש שם בן אדם שקוראים לו טורקי אלשך, שמה שהוא עושה בחצי שנה האחרונה, זה פשוט מובים עצומים בעולם הכדורגל. אם זה מונדיאל, מונדיאל, אליפות המועדונים הערביים שהייתה במצרים, הייתה אירוע מאוד מאוד מוצלח מבחינת תדמיתית, עולמית בכלל, המון המון חשיפות דווקא לשווקים מערביים. הוא גם כן מסייע לכל מועדון גדול מהעולם הערבי ובאסיה, בכל העניינים של סידור גירעונות, של עמידה, בכל מיני תקנים אדמיניסטרטיביים, ובין השאר הוא הוליך את היוזמה הזאת. בעצם
מה הקשר שלו למלוכה, לבית מלוכה בעצם?
הוא אחד הילדים של אח של המלך.
אוקיי.
הוא לא יהיה השליט,
הוא אחיין של המלך.
הוא אחיין של המלך, בדיוק.
זה מזכיר לי בדיחה גזענית, אבל כאילו,
לא, אבל הסתכלתי על העץ מלמטה ולא מלמטה.
לקח לי שנייה להבין מה אתה אומר.
בדיוק.
אחיין של המלך.
איך אומרים, זה כבר, איך אומרים במרוקאית בן דוד?
מה, לא, לא יודע.
אומרים, אבא שלו, אח שלו, בן שלו, כן.
אז הוא לא...
זה, אגב, חבר מרוקאי סיפר לי את זה,
אז הוא לא יהיה, הוא לא יתקרב בעצם לשליטה בסעודיה, אבל הוא כן עושה מהלכים גדולים, סטייל מה שהנסיך עלי הירדני עשה, בעצם באמת משתמש בכדורגל בשביל לקבע את עצמו כבן אדם מאוד מאוד חזק במזרח התיכון.
כן.
והיוזמה הזאת של הסעודים, צריך להבין שזה משהו שאומרים, אוקיי, הגענו כבר לכמה מונדיאלים, שנייה. הגענו כבר, כן, כן, כי אפשר להיכנס ולדבר על זה ולהתווכח על כל אספקט פה בסיפור הזה, אבל צריך להבין, הם מנסים משהו, וזה ביזנס. הם מנסים משהו שאני ספציפית לא יודע אם הוא ילך, אני לא חושב שהשחקנים האלה יכולים להשתלב באמצע העונה, בקבוצות בליגה הספרדית כל כך בקלות, ואני לא בטוח מה זה יעשה גם לקמפיין שלהם במונדיאל הקרוב, אבל בלי שום ספק יש פה משהו מעניין, בשביל שחקן כמו פאדל מואלד, שהוא סופר מוכשר, שיש לו ביתה נהדרת, שהוא מהיר, שיש לו שליטה בכדור, שהוא השחקן הכדורגל הסעודי הטוב כרגע, הטוב ביותר כרגע, להעביר חצי שנה במסגרת מקצועית, בחיים של מקצוענים, צריך להבין, כאילו, בסעודיה מסתכלים על זה, הם הופכים להיות, על השחקנים האלה, שהם יצאו למקצוענות בעצם, כי זה שגרת חיים שונה לגמרי, ואולי זה יביא להם משהו אחר, ויש להם את הכסף בשביל זה, שיעשו את זה.
בוא אני אתן לך תיאוריה אחרת. אוקיי, אני אתן לך, לוקח אותך לעולם דמיוני.
יאללה,
התקציב של מדינת ישראל לספורט גדל ל-800 מיליון שקל. אוקיי? מירי רגב מחליטה אנחנו רוצים להשתלט על הבונדסליגה, ויש את כל העניין הזה של השואה והפיצויים וכאלה. אנחנו קונים מהבונדסליגה מקום בסגל לשחקנים ישראלים.
זה מגיל, אני לא מתווכח איתך.
אבל מירי רגב עושה את זה, זה מגיל, אבל ש...
לא, אני גם, קודם כל כתבתי על זה, זה שזה לא ספורטיבי, זה שהכדורגל המודרני מאבד את זה.
זאת הבעיה.
אבל עכשיו אני שואל אותך רגע שאלה, אתה נהנה מאוד לכתוב על פפ גוארדיולה 3 פעמים בשבוע, נכון? ולכתוב איזה מדהים הוא ואיזה מאמן יצירתי הוא ואיזה הכל. פפ גוארדיולה, את רוב הקריירה שלו, נהנה מכסף שהוא קטרי בכלל, וכסף מהאמירויות בכלל. אז שהכסף הזה יוצא על שחקנים טובים לפפ גוארדיולה וזה וזה, אז זה בסדר, אבל שזה עושה את זה, אז זה לא בסדר?
קודם כל, כן. כי...
לא,
לא, לא.
אין רע מוחלט ואין טוב מוחלט. יש אספקטים כאלה, אחי.
אני לא אומר רע מוחלט וטוב מוחלט. אני אומר, פה יש החלטה כספית, מסחרית, שמשפיעה על מקצועי. אוקיי?
ויכולה להשפיע על המקצועי של סעודיה, בדיוק.
ויש פה כסף שמגיע למקצועיות, אוקיי? עכשיו, עזוב את העניין מאיפה הכסף וכולי, מן הסתם, אתה יודע, הכסף הקטרי והכסף האיחוד האמירויות מסריח בקטע מבנזין, מסריח נורא.
יפה.
גם הכסף הסעודי.
בדיוק.
אבל פה יש החלטה של קבוצה שאומרת, אנחנו, בגלל הכסף הזה, בעצם זונחים עקרונות ספורטיביים.
אז אני שואל אותך, מה לבנטה אמורה לעשות במציאות של הליגה הספרדית, שגם היא מציאות מסוכנת, שאין להם סיכוי להתפתח בתור מותג, כשיש לך את ריאל מדריד וברצלונה שרומסות אותה בדרך שנים.
קודם כל, אני לא יודע כמה...
בעלי מצאה על מיליון דולר. לא לקחת מיליון דולר, תגיד לי מה הם שוגעים.
אני לא יודע כמה זה יפתח אותם בתור מותג, אני לא יודע כמה זה יעזור להם בטווח הארוך. אני לא יודע. אני לא חושב שזה יעזור להם בטווח הארוך.
אני כן חושב.
לבנטה לא הולכת להפוך לקבוצה של סעודיה, אלא אם כן הסעודים מגיעים ומחליטים לקנות את לבנטה. לא יודע שזה יקרה. כן?
עצם זה שתהיה להם נוכחות בשוק אחר, אתה לא מבין שמבחינת, תחשוב מה זה, לפיידל מואל זה שחקן בסעודיה שהוא טופ סלבריטי, הוא משחק במועדון הכי גדול באיתיחד, אז כאילו אתה אומר מבחינת עכשיו מיליון של סעודים, לבנטה זה משהו, אנשים שמרו את השם של לבנטה, זה כבר התחלה של משהו, אתה לא יודע מה זה.
אני חושב אבל שההתחלה פה זה, איך אנחנו כל הזמן רבים, אנחנו מה זה אוהבים?
זה טוב, זה טוב, זה טוב, תמשיכו, תמשיכו. רייטינג.
שיחה על לבנטה וסעודיה, זה רייטינג.
אני איתך שזה לא ספורטיבי, אני איתך שזה לא חיובי,
אני אומר, זה התחלה,
הכדורגל המודרני משתנה, וזה חלק מזה.
זה התחלה בחטא, וכמובן הכדורגל המודרני עצמו הוא הבעיה.
וגם פפ זה התחלה בחטא, מאיפה בא הכסף הזה? והאמירויות זה מדינה של עבדים, אז אנחנו נסתכל על זה שהוא מביא את בנג'מין מנדי ב-52 מיליון דולר שבא ממדינת עבדים, על זה אנחנו נדבר או לא?
פפ גוארדיולה, לא.
טענות מוצדקות?
לא, זה לא טענות מוצדקות.
למה לא?
קודם כל, פפ גוארדיולה לא התחיל עם קבוצה
בקטר. אגב, הוא יחצן מטורף של קטר. הוא יחצן מטורף של קטר.
זה נכון. הוא מקבל הרבה מאוד כסף בקטר בשביל להיות יחצן שלה.
יפה.
אבל פפ גוארדיולה לא התחיל בברצלונה. הוא התחיל בברצלונה בלי הסכם, עם הסכם חסות של יוניסף. אוקיי, בואו לא נשכח את זה. טוב? אז לא, הוא לא... הכסף הקטרי נכנס לקראת הסוף. אגב, אתה יכול להגיד שהכסף שברצלונה לוקחת מההסכם זכויות שידור, שהכסף, הרוב הכסף שברצלונה שואבת מקבוצות אחרות בשביל לזכויות שידור שלה, בשביל להכיל את המפלצת, זה בעיה גם כן מוסרית. אבל יש לך פה סיפורים שונים, ואין מה להשוות ביניהם. כי פפ גוארדיולה הגיע מעולם מצוינות, והוא טוב כל כך, בגלל שהוא היה בעולם מצוין.
הוא נהנה מכסף מטורף גם.
לא, הוא לא נהנה.
הוא נהנה ממועדונים שנהנים מכסף קטרי וכסף המפלץ.
הוא לא נהנה מהכסף המטורף הזה, בגלל שהוא סעודי. אוקיי? הוא לא נהנה מהכסף הזה בגלל שהוא קטלוני. הוא הפך למצוין, והוא קיבל כסף, שהכסף הזה, אגב, יכול להגיע בכל מיני מקומות לא מוסריים, כן? אבל כזה. פה קונים מקום בהרכב.
לא בהרכב, אבל עכשיו, לא קונים מקום בהרכב, נותנים לשחקן להתאמן עם קבוצה.
נותנים, זה שזה לא ספורטיבי. אתה לא יודע גם כן בהסכם, אתה לא יודע כמה הוא אמור לשחק.
אגב, אני ראיתי מציע לך לראות מה שהם פרסמו באוקטובר, תראה בדיוק את התנאים של החוזה. יש שם בונוסים במידה של השתתפויות למועדונים, אבל הבייס פרייס זה מיליון דולר למועדון. איפה מועדון כזה יכול להביא כסף כזה?
עקרונית, זה פותח פתח. עקרונית, זה פותח פתח מאוד 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 בעייתי, ומאוד יכול להיות שאתה יודע, קטר מגיע, לוקחת את הכסף הזה, אומר, טוב, שנייה, אנחנו, יאללה, חלס עם הפריס סן ז'רמן הזה, אנחנו צריכים להשקיע כל כך הרבה כסף, בואו ניתן כסף לויאריאל, תכניסו את כל השחקני הרכב של אספייר אליכם.
קודם כל, זה כבר קורה בבלגיה, זה כמה שנים עם יופן.
יש מועדון, יש מועדון שהם קנו, וביופן הם זה, אבל זה יופן, זה לא, אתה לא קונה את זה
באחד
מהליגות הכי טובות בעולם.
עכשיו אני שואל אותך, אין ויכוח על הכיוון המכוער שהכדורגל המודרני תופס, אין ויכוח על האלמנט המשחירית שיש בכסף שמגיע מהמפרץ ובעצם מערער על הספורטיביות, אבל זה גם וזה קודם כל ביזנס, אין מה לעשות. מה אתה מציע ללבנטה הקטנה לעשות במשחק הבלתי אפשרי, במציאות הבלתי אפשרית כלכלית? אני רוצה לשמוע מה לך יש להגיד על זה, שבאה להם הצעה כזאת.
אני בעד שינוי.
קחו את השחקן הכי טוב בסעודיה, שיתאמן איתכם חצי שנה וקחו גם מיליון דולר הזה. מה לא היית לוקח?
אני בעד שינוי של הכלכלה, במובן הזה, שלבנטה לא תצטרך להגיע לסעודיה בשביל להרוויח עוד מיליון שקל, דולר. יורו.
וזה יקרה עם שני מותגי וארגוני על כמו ריאל מדריד וברצלונה ששתו ומאחו את הליגה הספרדית עד שהפכה להיות הליגה הסקוטית שלפני 20 שנה. זה יקרה?
לא. לצערי כרגע לא. אגב, זה לא קורה,
אז יש מקום ליוזמות, ויש מקום להבין שיש דברים מכוערים, אבל יש להם צדדים טובים.
יש יוזמות שהם קו אדום.
ואם זה יעזור לסעודיה? ואם זה יעזור לכדורגל הסעודי.
אז זה נורא והיום אם זה יעזור לכדורגל
הסעודי. לא, 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 מה זה, מה זה, מה זה?
למה? למה, בן אדם, תקשיב לעצמך.
שנייה, אז למה ש... שנייה, אז למה, אם סעודיה מצליחה עם זה, למה שקטר לא תעשה את זה? למה שאיראן לא תעשה את זה? אתה יכול, אתה מכניס, אתה מכניס את ה... את ה... את האויב לתוך ה... לתוך ה...
אבל הוא לא, הוא לא אויב.
הוא לא אויב. לא, לא, לא. השותף הישראלי שלך פה.
גרמניה משקיעה באיראן. גרמניה משקיעה בסעודיה.
לא, לא, לא. אני לא מדבר על אויב במובן הזה. אני מדבר על זה שאתה לוקח, אתה אומר, אני למחירה. אתה אומר, אני למחירה, העקרונות הספורטיביים שלי, העקרונות הילד, העקרונות שהילדים גדלים עליהם.
תשמע, זה לא ככה. תשווה את זה נגיד, ישב פה... ישב פה אדם בדיר וסיפר לנו על המרפאה של דינמו קייב. וחלק מהדרך לממן את זה, זה להביא למרפאת הספורט של דינמו קייב, אוליגרכים עשירים שהלכה להם הברך שהם בג'ט שלהם
נפלו,
ולתקן אותם. כי זה כסף. זה, אתה יודע, ארגון הרבה פעמים עושה דברים.
סבבה. סבבה. אתה לא מכניס את האוליגרך הזה להרכב.
זה לא להרכב.
די, אתה לא מקבל כסף אם אתה נותן לה... אתה יודע מה? יצחק שום. כן, יצחק שום. מפטר את מסאי דגו, מאמן מוצלח, שבנה קבוצה, בנה קבוצה,
באמת כלום,
הריץ אותה טוב, אוקיי? קבוצה שפשטה רגל, או הייתה בכינוס נכסים,
כן, בגלל זה יצחק שום בבלים.
בדיוק. ומגיע יצחק שום, ואומר לו, אני מביא את הכסף, למרות שלא בטוח כמה כסף הוא מביא, אני מביא את הכסף, אני רוצה לשחק עם הבן דוד שלי, עם האחיין שלי,
עם הנכד,
עם הנכד שלי.
זה לא אותו דבר.
זה בול אותו דבר.
זה כל כך לא אותו דבר.
והוא מפטר את המאמן.
חבל לי שאתה לוקח דווקא נושא שאני סופר איתך בו, עניין של מסאי דגו, וספציפית על הכדורגל הישראלי, מעמד המאמן.
חוץ משום, והשחקן שהוא רצה להכניס כולם עם
דגו. אז שנייה. חבל לי שאתה מלביש את האג'נדה הזאת על הסיפור הזה, כי לסיפור הזה הוא לא סיפור טוב, הוא סיפור אופייני של הכדורגל המודרני, הוא לא הסיפור הכי חמור.
הוא לא סיפור אופייני.
שנייה, הוא לא אופייני, בסדר, השקעה של כסף במפרץ במערב אירופה זה משהו שאנחנו רואים.
כן, אבל זה השקעה מלוכלכת. במובן שנייה.
ושברצלונה שיחקה עם קטר אירווי, זה לא מלוכלך.
לא, אני מדבר, אז זה השקעה, אבל כן, אבל קטר לא אמרה...
וקטר משקיעה בפריס סן ז'רמן, זה לא מלוכלך.
אבל קטר לא אמרה, קחו את הילד הכי מוכשר שלנו, ובאקדמיה, שימו אותו באקדמיה של ברצלונה.
קודם כל הם כבר עשו את זה, באקרה מפיף, זה כבר קרה.
בוא נגיד,
ששיחק בדיוק באותה קבוצה בוויה ריאל.
לא, אבל אני אומר,
דסקל, אני מזכיר לך שתחילת העונה דיברנו על פאוליניו, שהגיע לברסה, כאילו יש פה דיבור, יש פה משהו נגוע.
משהו נגוע, והשחקן הזה, ספציפית, אתה תינפת עליו.
נכון.
נפת עליו ואכלת איתו את הכובע כי הוא שחקן אדיר.
לא, אבל
יש פה
משהו.
זה לא שחור ולבן, זה כל.
אני לא אומר שזה שחור לבן, אני לא אומר שזה שחור ולבן. אני אומר שיש פה עיקרון שפשוט גמרת אותו.
חכה, תן לי טיעון. אני פה עם בבא, תן לי פה טיעון. יש לי פה טיעון. נגיד אתה מביא שחקן.
איפה אתה רואה את זה?
מה? לא מבין. אוקיי. להקלטה רצה. אתה מביא שחקן והסוכן שלו נניח איזה מנדז כזה או משהו כזה, הוא אומר, אבל אני מביא לך, אני מוכן להביא לך את השחקן הכי טוב שלי, רק אם אתה לוקח עוד שחקן.
זה קורה כל הזמן.
יפה. נו, מה ההבדל?
מה ההבדל?
זה אחת מה... זה בעיה, אני אומר,
אבל אתה מדבר על זה כאילו זה טמפרטורת החדר עולם מושלם, בן אדם. זה הכדורגל המודרני.
אני אומר, פה זה מדינה, פה היה לך קו שנחצה. זה מה שאני אומר. אני לא אומר, אני אומר שהכדורגל צריך להשתנות. הכדורגל צריך להשתנות.
ברור.
יש השפעה גדולה מדי של סוכנים, יש השפעה גדולה מדי של גורמים מסחרים. זה לא גורם מסחרי, חביבי. זה גורם מדיני. זה מדינה. זה כמו שרוסיה עכשיו תקנה מקומות בהיקף של ריאל מדריד. זה בעיה. זה בעיה.
אבל זה בדיוק כמו שאיחוד האמירויות קונה לפפ גוארדיולה את השחקנים הכי טובים בעולם.
אבל זה לא בדיוק אותו דבר.
זה אותו עיקרון.
זה לא אותו עיקרון.
זה כסף של מדינה וזה כסף של מדינה. שייח מנסור זה גם זה וזה גם הבן אדם שמחזיק עבדים
בעיר תרבו דיון, פודקאסטים, לא רע לי פה.
מנצ'סטר סיטי הולכת על השחקנים הכי טובים בעולם, כן? אתה בשביל...
שנייה,
לא משנה, עזוב את הכסף שנייה, עזוב את הכסף
שנייה. הטיעון של דסקל פה אומר שזה לא מקצועי, ואת זה אני חושב שכולם מקבלים.
שלושתנו מסכימים.
אז זה הבעיה שלי. טוב, יאללה.
מצינו. שאלות מהקהל.
שאלות מהקהל, ואז נעשה קטע...
לא בטוח נספיק.
אני עוד השקעתי והכנתי רשימה של עשר...
תן לי.
האחת שחקנים הערבים הגדולים, הוא ביקש.
הנה, השאלה הראשונה, שאלה של דסקל.
דסקל ביקש דירוג. אז הדירוג הולך ככה, אני ניסיתי לבחור גם שחקנים שהם היו טובים ברמה המקצועית שלהם, אבל כמו בעולם הערבי, בכלל בבאבא גול, אנחנו תמיד אוהבים את הסיפור ואת האימפקט שהוא טיפה יותר רחב ממה שקורה על הדשא. אז יש לנו את רבא.
שאוט אאוט ליוסי מדינה.
תמיד, חובה. איפה הייתי בלעדיו, אני לא יודע. רבח מאג'ר.
רגע, דירוג באבא גול, אני קורא לזה. טה-טה-טה-טה-טה-טה, דירוג באבא גול.
רבח מאג'ר, מאלג'יריה הגדולה של 82, שזכה עם ליגת האלופות עם פורטו, ועוד אין ספור באמת רגעים אדירים.
מקום עשירי.
אני לא...
אתה לא דירקת.
אני לא דירקתי, נתתי את הטן.
הנה העשרה.
בדיוק. אולי אפילו הכנסתי פה 11, אני עכשיו רואה.
סבבה.
עוד אחד, אמו בבא. אמו בבא, לא בגלל שקוראים לו בבא, אלא בגלל שהוא קודם כל אחד הכדורגלנים הכי גדולים בהיסטוריה של עיראק, אשורי, והוא אחד האנשים הכי אמיצים בעולם. הוא היה מהיחידים בעיראק לעמוד נגד סדאם חוסן.
אמור?
אמו בבא.
אמו בבא, אוקיי.
אמו בבא, נגד סדאם חוסן והבן שלו אודאי.
הוא עושה את זה בתוך עיראק?
עושה את זה בתוך עיראק. לבן אדם היו הצעות מצ'לסי ונוריץ' אבל בגלל שעיראק אז הייתה תחת שלטון צבאי, לא נתנו לו לצאת מהמדינה. והוא באמת היה, הוא שותף לתקופה מאוד מאוד יפה של נבחרת עיראק, והכין את היסודות בעצם לנבחרת עיראק שעלתה למונדיאל ב-86, ומאוחר יותר כמאמן.
באמת? לא הרגו אותו או משהו?
הוא מת, הוא מת ב-2009.
כן, כן. אבל הוא היה מאלה שבאמת עמדו איתן נגד באמת אחד האנשים הכי חזקים שהיו בהיסטוריה של המזרח התיכון, על כל הדברים
והבן הרעים, הפסיכופת שלו
בדיוק, על כל הדברים הרעים שקרו בעיראק בשנים ההם. אז
איך אתה מסביר זה שלא עשו לו שום דבר?
ניסו, ירו עליו, מרח, היו סיפורים, תקרא עליו, יש המון המון חומר.
טוב, יאללה, סקרנת
לגמרי. אמו בבא זה האיש. אחרי זה מוחמד אבו טריקה, מיותר לציין, גדול, כרגע גדול שחקני מצרים, סלח עוד לא עבר אותו, מעולם לא שיחק באירופה, וזה מאוד חבל, כי הוא היה באמת, צריך לראות מה צ'אבי ומה זידן ומה כל אלה אומרים על הבחור הזה, גאון כדורגל, רוץ על היוטיוב, מה שנקרא.
קצת הפטרוביץ' של המצרים, כשפטרוביץ' בכל זאת היה לו טעימה ב-NBA.
כן, הוא אפילו זה לא היה, הלך לאיחוד האמירויות גם כן. אחריו, נורדין אייבט, שהוא זכה עם וידאד קזבלנקה בליגת האלופות של אפריקה ב-92, והיה בלם סופר חשוב בדפורטיבו לקורוניה, ובכלל בכדורגל האירופי.
הוא לקח אליפות.
לקח אליפות בספרד, משהו נדיר שהיום נראה סוריאליסטי בכלל, של הקורוניה לוקחים אליפות, הוא היה הבלם הבכיר
שלהם. אולי עם הכסף הסעודי, כן.
אני לא מחזיק, ממשיכים הלאה, אני חודר אתכם.
כן הכנסתי לרשימה של הגדולים את מוחמד סלאח, כי באמת אני חושב שמבחינת האימפקט, אני אסביר לך למה, שמבחינת האימפקט ששחקן ערבי נתן על הכדורגל האירופאי, מבחינת ההיקף, כמובן שאני לוקח פה בחשבון שאנחנו חיים בעולם האינטרנט.
חבר'ה, לפני שנייה אמרנו פטרוביץ' וקטש והרבה שחקנים גדולים אחרים, בגיל של סלח או מתו או פרשו.
יפה.
הכל בסדר. סלח כבר שתי עונות בטופ של הטופ.
אני מכניס אותו כי אני חושב שהוא באמת, הוא עושה פה שינוי, וגם הוא סמל מאוד מאוד חיובי, הוא סמל לא אופייני בכדורגל הערבי.
תורם גדול.
בדיוק. בן אדם טוב, כאילו, עם כל הביף שהיה לנו. תגידו,
הוא אינטליגנט? הוא מדבר בצורה אינטליגנטית או שהוא...
כן, דווקא. כן.
הוא פרחח.
לא, הוא ממש לא פרחח. רוב ההוצאות שלו שהם לא על, אתה יודע, על החיים שלו, ואני בטוח שהוא חי טוב, הוא מרוויח הרבה כסף.
מגיע לו, מה?
הבן אדם תורם ערמות.
הוא לא שופוני? ערמות.
ממש לא. ממש.
יש לו, יש לו גם, אני חושב שהוא עבר מידיה טרנינג טוב מאוד בבאזל ובזה, כאילו,
התנו
איתו מאוד.
הוא אף פעם לא הולך.
הוא גם לא הפרחח, כאילו, כביכול.
הוא גם לא פוליטי מדי. הוא לא פוליטי מדי, הוא חברתי מאוד. אחריו, אני מאוד התלבטתי והכנסתי אותו עם כוכבית, זה ריאד מחרז,
okay.
על המוצא שלו. בסופו של דבר
זה מאוד בעייתי, כן.
זה בעייתי, נכון?
בתומידה אתה יכול זידן ובן זמה כבר, גם... אבל הם שיחקו, הוא משחק בנבחרת. בוא נהיה.
זה בדיוק הסיבה שהכנסתי אותו, ומהסיבה שהוא גם שחקן שהוביל קבוצה לאליפות אנגליה, ונבחר לשחקן
אליפות היסטורית,
אליפות היסטורית ושחקן העונה,
כן. בתור אחד משני השחקנים הכי טובים של אותה קבוצה,
כן, כן. עוד שם שספק אם המאזינים יכירו, אבל כדאי שיחפשו עליו, זה מג'ד אבדאללה.
והוא הגיע לרבע גמר אלופות, בוא נזכיר גם את זה.
מי?
כאילו שכחו.
מחז, כן. נכון, אתה צודק באמת.
רבע גמר אלופות, גם מסג ענק.
בגלל זה הוא פה.
100%.
מג'ד אבדאללה, אומנם שחקן ששיחק רק באל-נאסר הסעודית, אבל הוא היה גיבור של הכדורגל הסעודי במשך שני עשורים, דמות מאוד בולטת גם בקמפיין המוצלח שלהם במונדיאל 94 שעלו לשמינית. וריאל מדריד ניסתה להחתים אותו.
הוא הבלם, נכון?
מג'ד אבדאללה.
כן. היה, הוא בלם ענק
כזה. בלם כובש. הוא היה סוג של קשר אחורי של ימינו, הוא שיחק כזה כבלם. עוד שם נהדר זה יונס מחמוד.
יונס מחמוד.
קפטן נבחרת עיראק במשך 20 שנה ברציפות, שיחק כדורגל פעיל עד גיל 40, וכבש את הגול המטורף בגמר אליפות אסיה 2007, שעיראק בשיאה של מלחמת אזרחים, יום אחרי פיגוע של 300 איש, כן, אחד הסיפורים הכי גדולים בעיניי בכדורגל המודרני. מוסטפא חאג'י, המרוקאי הגדול, ממונדיאל 98, זכור לכולנו לטוב. חוסם חסן.
היה גם שחקן אימפקט באירופה. חאג'י.
לגמרי, ליגה צרפתית.
ליגה צרפתית, היה בקובנטרי, היה בזה, כן.
שחקן אדיר, שחקן אדיר. חוסם חסן, מכונת השערים המצרית. אי אפשר לעשות רשימה של best of ערבים בלי להכניס את השם שלו. הייתי חייב לבחור שוער, הלכתי על אלי אל חבסי, האומני, ששיחק כמעט עשור באנגליה.
איפה עכשיו?
עכשיו הוא באלי אל סעודית. הוא לא רואה שם דקות, רמון דיאז מייבש אותו.
הוא היה לו סיפור, הוא היה קבאי, נכון? באומן.
כן. עכשיו, המון המון שמות שאני חופר אליהם באופן ספציפי, לא נכנסו לרשימה הזאת. בין אם זה מוכתר אל תט, שהמצרי הגדול של הלאלי, שעל שמו קרוי מתקן האימונים, סמי אל ג'אבר הסעודי, אם זה עומר אסומה שאני מדבר עליו המון, עומר אבדול רחמן, המורי, שלא נכנס לרשימה הזאת, ועוד רבים רבים וטובים. צריך להבין, אנחנו נראה עוד, ראיתי שגם העוקבים פה שאלו אתכם או משהו כזה, איזה שחקנים, אמר לי בתחילת, איזה שחקנים צעירים אנחנו נראה מתפתחים או משהו כזה. יהיו עוד, השוק הזה רק נפתח, ואני קורא לזה הימור, אבל מה שליברפול הלכה על סלח, זה באמת משהו שהוא גדול, כי אנחנו נראה עוד ועוד ועוד דמויות.
ודרך אגב, זה עוד משהו בשיחה של בחירות.
כדורגל האירופי.
אני אומר עוד, במשך השיחה של מקום, שבחירות שהן לא בהכרח הכי מקצועיות, אלא כלכליות, זה בדיוק זה, שאתה מביא למשל שחקן, ואתה אומר בדיוק, ואנחנו מדברים על זה, הוא יביא לי פתח לשוק חדש, נמכור חולצות, נביא שחקן יפני.
ב-72 שעות, אחרי שלבנטה החתימו את פיידל מואלד הזה, בהשאלה, ב-72 שעות, 50 אלף עוקבים חדשים בטוויטר, 9 מיליון אינגייג'ד עם המידיה שלהם, ו-155 מיליון צפיות.
כולנו, כל מי שמעל גיל 30, זוכר מה זה סלטה ויגו, זוכר את הרכב. זה הזיה. יש פה ילדים...
לא, זה היה גם שמות.
דוטרואל, גורן ג'ורג'ביץ', פרננדו קאסרס, מיצ'ל סלגדו, חואן ולסקו, מזיניו מקללה, קרפין מוסטובוי, חיים רביבו, לובו מרפנה וחואן סנצ'ס.
עכשיו תגיד את זה במפה. עכשיו תגיד את זה במפתה של הגלסיאני, של הזה.
תשמע, אנשים פה...
מקללה.
אנשים פה...
מיצ'ל סלגדו, חואן פרן,
אנשים פה אשכרה על קרפו ועל מקללה, ואתה יודע, וכולם פה ידעו את זה, כי ככה זה, כל העולם פרובינציאלי, ככה זה עובד. אתה מביא שחקן יפני, וביפן התלהבו מהקבוצה שלך.
אריגטו.
נכון.
טוב, עוד פעם אנחנו מסיימים עם יפן.
רגע, אנחנו נעשה איזה שאלה שתיים מהקהל, כי לא הבנו, שאלה שתיים וזהו, וסיימנו, כי אנחנו באמת מתקרבים לשעתיים. יאללה, וגם
נאמרנו את היום. נעשה 10 דקות NBA, ממש.
אני חייב לטוס,
כן. נראה, אני לא מבטיח לכם כלום, נראה. בטח שלא נקרא את הפרק כמו שבוע שעבר, זה אני לא אעשה. זה היה טעות, זה לא היה בכוונה.
יאללה, שאלה אחרונה, יאללה, קדימה.
למי באפריקה/אסיה היית נותן להריח מונדיאל? אחלה שאלה.
יפן? כאילו, סליחה.
יפן ירחו, אני מניח שהם רוצים לשמוע משהו שלא...
יפן גם מערכים אולימפיאדה, זה לא חוכמה.
כן, מדינה טופ. למי הייתי נותן באסיה? מאוד, רק בשביל לראות מה יקרה, מאוד הייתי רוצה לראות מונדיאל בהודו, באסיה, בשביל לראות מה קורה.
שמע, בוא נגיד את האמת.
אני מת לראות את זה קורה.
אם יש מונדיאל ברוסיה... ויש מונדיאל ברוסיה, אם זה הדבר
הזה... קודם כל לא מרחו את המונדיאל עכשיו של אנדר 17.
אנדר 17.
תקשיב, באנדר 17 אין קהל.
בא הרבה קהל, דווקא בקולקטה. קולקטה זה יכולה...
לא, שבו שיעים שם.
לא לבנתם אותי, אני אומר...
אין מכל העולם.
אם הולך להיות ברוסיה עכשיו מונדיאל, ואנשים הולכים להגיע לחורים, לא סנט פטרבורג ומוסקבה, לחורים הנוראים האלה, שבאמת הרוסים הם קוראים להם חורים, לא אני.
אני בספק אם יגיעו, אבל כן, נמשיך.
אז באורדו אפשר, אבל אז בוא נגיד, יש את המובנים האלה שזה דרום קוריאה, יפן, ברור, ברור.
כן, אבל אני דווקא אומר, נראה לי שגם השאלה באה באיזה מדינה...
איזה חור היית?
איזה חור אתה רואה אותו, הופך להיות משהו...
סין זה גם אובייס?
סין בוודאי.
סין יערכו מונדיאל גם בקרוב.
ברור.
מה זה בקרוב? אם אתה יודע, מונדיאל זה 20-30 שנה קדימה, אתה...
שזה מסתדר טוב עם שנת 2035, שזה סוף תוכנית 50 השנה שלהם לפיתוח הכדורגל.
וב-2022 יש להם את המאה השנה למפלגה, יש נקודות ציון כאלה, אולי 125, מתישהו הסינים ישתלטו על זה. מי עוד?
ובאפריקה, אני חושב שמרוקו תהיה המדינה הבאה לארח.
כן, הם רוצים מאוד לארח את 2026.
משקיעים המון.
לארח מה?
מונדיאל. לארח מונדיאל.
מונדיאל?
כן, נאבקים בביד של ארצות הברית.
וארצות הברית בגלל...
שמע, זה יהיה מגניב, מונדיאל למרוקו. אם היה בדרום אפריקה...
מונדיאל, קודם כל זה המונדיאל עם האוכל הכי טוב. דבר שני, ארצות הברית וטראמפ, טראמפ עשה נזק אדיר לארצות הברית, לקייס של ארצות הברית לארח את המונדיאל עם השיט הולס שלו וכל הדברים האלה. טוב, חברי.
חברי היקר.
שוקרה, בוא, תן לי שיקה פה.
עוד אחד.
תעשה לו...
אני רואה פאודה, אני יודע.
תעשה לו...
זה הכי אוריינטלי, נכון? זה הכי גזעני להגיד. אני רואה פאודה, אני יודע.
צריך לבחור, כל פעם שיש איזה נושא כזה...
יאללה, ביי חברים.
אריג, אמרת ביי? הייתי אמור לסגור את הפרק?
יאללה, סגור, סגור.
סגור, נעשה עכשיו 10 דקות.
אז בסדר, אנחנו בואו נמשיך לדבר על NBA, הוא ילך. בואו, אם כבר שכונה, שכונה עד הסוף.
כן, אנחנו, זה לא שכונה, זה אוריינטלי. טוב.
זה הכי אוריינטלי.
אוקיי, ביי חברים.
ביי.
קליבלנד. לא, בוסטון ניצחו עכשיו. בוסטון, זהו,
נגמר המשבר. ארבע הפסדים האלו? נגמר המשבר.
לא, תראה, בוסטון לא רקובה כמו היריבה הגדולה במזרח, שאני לא מדבר על טורונטו, אני מדבר על קליבלנד. מה שקרה בקליבלנד השבוע, ואני יודע שזו קבוצה שחיה על דרמה, ואומרים שלברון ג'יימס חי על הכאוס ואוהב את הכאוס, מה שקרה בקליבלנד השבוע...
כמה בלטה שמחת את הקטע הזה שכולם ציטטו. תקשיב. הוא היה צריך לסרב, אבל
קודם כל,
זה לא עוזר לו.
הייתה ישיבת שחקנים, ג'יילן רוז סיפר על זה, הוא היה ישיבת שחקנים, ואז ג'יילן רוז אומר, בישיבת שחקנים, זה יושבים השחקנים, מתחילים להתלונן אחד על השני, ואז באיזשהו שלב מתחילים להתלונן על ההנהלה והאימון וכאלה.
מי סיפר?
ג'יילן רוז.
על, באיזה
לא, קטע? הוא כאילו מספר על מה זה שישיבת שחקנים.
אוקיי.
ואז הוא אומר, מתחילים להתלונן על ההנהלה ועל המאמנים. ומה שקרה בישיבת שחקנים...
איזה תומס הצביע לה ואמר, יו ווייט בוי, תתחיל את הגנה.
לא, מה שקרה בישיבת שחקנים זה שהצוות מאמנים היה שם, ובעצם מה שקרה זה שהתחילו לזרוק האשמות שם, וזה יצא החוצה, שזה הכי נורא מבחינת קבוצה, שיוצא הדבר הזה. יוצאים דברים נגד קווין לאב, קווין לאב מדבר על הדברים האלה שיצאו נגדו, באיזשהו שלב במשחק נגד סן אנטוניו הוא חוטף אגרוף לפנים משחקן סן אנטוניו במאבק על ריבאונד. ג'יי קראודר עובר מעליו.
לא, רגע, בזמן של לאב מושיט יד.
מושיט יד שיעזור לו. כן. רק שחקן סן אנטוניו עוזר לו לקום. רקוב, רקוב. מדווח היום, היום לברון, בבוקר.
לברון, בשיא העונה, בשיא באמת משבר מקצועי נורא גדול, מוציא פוס, הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי עם תמונה של לא, עצמו.
זה, זה לברון, זה לברון.
לא,
זה...
לא, 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 לא. לברון בשלב הזה היה אמור להיות זה שמוציא אותה מהבור, לא זה שמתמקד עוד בעצמו.
נכון, אבל תראה, אחד מהבעיות של קליבלנד זה בעצם שלברון עוזב. וכולם יודעים, ואתה יודע, יש תחושה כזאת שזהו, זה הסוף. דן גילברט רוצה למכור את הקבוצה לפי הדיווחים. לברון כועס על זה שהביאו את איזיה תומאס ולא את בלצו ואת פול ג'ורג'. זה נקרא את הסוף. והכל שם מתפרק. בדרך כלל, בשנים הקודמות, הם היו אומרים, יאללה, עוברים, תראה, הוא לבוש כמו קרלו סטן, תראה איזה, יאללה איתך.
חמש דקות, דבר NBA, נצל את הזמן.
והפעם, קליבלנד עצמה אומרת, או החבר'ה בקליבלנד בעצמה אומרים, אנחנו לא יכולים להשתקם מהדבר הזה, פלוס אין להם את קיירי ארווינג, שזה אחד מהשחקנים הכי טובים.
לא, איזיה תומאס חזר כמה שנים אחורה, הוא פתאום השחקן הזה שהוא שחקן מחליף בפיניקס, זה לא הסקורר הכי טוב, תשמע, פתאום אומר, אוקיי, וואו, הוא ממש רע בהגנה, וואו, הוא ממש קטן, אה? וואי, איך, מה אפשר לעשות עם השחקן הזה?
בעיה.
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 תגיד, בעוד, לא בדקתי את ההסתברויות של האימורים, לברון עדיין מוביל, כאילו קליבלנד, לא לברון, עדיין מובילים לקחת המזרח, או שכבר זהו, נגמר?
לא.
בוסטון כבר מובילים?
בוסטון וטורונטו בראש מבחינת
הפייבוריטים. אני לא מאמר על טורונטו גם אם...
לא, טורונטו...
למרות שלאחרונה הייתי במלא דברים, אז אתם כשאתם מקשיבים לי.
כן. יש, היה דיבור גם השבוע על זה שקוואי לנורד מעוצבע ממצבו בסן אנטוניו ורוצה לעזוב.
אתה קולט שסן אנטוניו מנצחים והם אפילו בלי, ניצחו הלילה בלי אולדריץ' וקוואי?
חביבי, זה גרנג פופוביץ'.
תקשיב, אתה מסתכל על ההרכב,
אומר... איפה
הכובע
ש...
הוא בחלתי, חלתי.
איפה המחזיק מפתחות של...
בבית.
אתה פותחן.
אתה מסתכל על ההרכב של סן אנטוניו, הוא אומר, who are these people?
גרנג פופוביץ'.
אתה מסתכל, אתה אומר, באמת, זה שחקנים שהם... for all intents and purposes, יכולים לשחק ביורוליג עכשיו.
גרנג פאקינג פופוביץ'.
פאו עדיין עושה טריפל דאבלים.
גרנג פאקינג פופוביץ', ועם זה נסע. Boom.